בכל יום נתון, פרק 32. דסקל.
היי, מה נשמע?
אין תלונות.
כן, בוא נע, יש לנו יותר מדי ספורט, אתה יודע.
כן, זה תלונה? אני לא יכול להגיד שזה תלונה.
לא, ברור. קודם כל, בצ'רלטון שמעלו את המספר ערוצים, אני...
הגירושים בארץ הולכים לרקיע שחקים.
אז זה, אני עובר בין ערוצים, ובכלל, אתה זוכר שהיה את הקלאסיקו השבוע?
כמובן, אנחנו יכולים לדבר עליו, לא אכפת לי שזה כבר לא רלוונטי, אחד המשחקים היותר טובים שהיו פה לאחרונה.
היו משחקים גם של ריאל מדריד וברצלונה, זה אחד מהדברים שאני כל הזמן אומר, יש יותר מדי ספורט, תנו לנו שבוע לדבר על הקלאסיקו.
כן, אולי נעשה מתישהו שני פרקים בשבוע, אבל עד אז אנחנו נדבר טיפה out of focus, אבל זה לא משנה, כי אנחנו מנסים לתת לזה קצת בראי הזמן גם.
ברור.
טוב, אז לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא בחסות של איסטה ספורט, שרוצה שאנחנו בעצם נגיד לכם שהיא מזמינה אתכם לבוא למדריד, אחלה עיר, כזה מערב, מערב מרכז דרום אירופה כזה, ריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד, יוצאים בראשון לחמישי, חוזרים ברביעי לחמישי, טיסות, מלון, ואז בשמיני לחמישי עד 11-5
מלון 4 כוכבים,
כן, חצי גמר ליגת אלופות. אני חושב שיש דברים יותר גרועים שאתם יכולים לעשות לעצמכם במאי הזה. יש גם יובנטוס מונאקו, שעם כל הכבוד למדריד, אותי אישית מעניין הרבה יותר, אנחנו נדבר על זה. זה משחק ענק, לפי דעתי זה הולך להיות, בין קבוצה היסטורית שהולכת אולי לעשות טראבל, לבין...
קבוצה היסטורית
שהולכת לקחת אליפות איכשהו, שוויתרה על הגביע, כי נורא רוצה ליגת אלופות עם חבורת ילדים שעדיין לא מתגלחים. וזהו, אנחנו נזכיר לכם שאם אתם רוצים הנחה, לא שאתם תעשו את זה של ה-15 יורו האלה, אבל אם אתם כבר תשים לחצי גמר ליגת האלופות, אני רק רוצה להגיד לכם שאם תגידו
עושה לי את זה כשדסקל אומר גגן פרסינג,
אתם תקבלו 15 יורו הנחה לראש, רק לציינו את זה כשאתם מזמינים כרטיסים, כנסו לאיסטה ספורט, יש אחלה דילים, אתם בטוח תגיעו למשחקים.
אתם לא תגיעו למשחקים בגלל ההנחה הזאת, אבל אם אתם רוצים להגיע למשחקים, לפנק את עצמכם חצי גמר וזה,
יאללה, בוא נדבר על הדבר האמיתי, וזה בכל זאת מה שקרה במדריד שהוא לא...
אוקיי, אנחנו נכניס גם את ריאל מדריד דפורטיבו לקורוניה בזה, וגם את ברצלונה או ססונה והכל, כי מה שאנחנו ראינו בקלאסיקו זה קודם כל הוכחה שמסי הוא גדול השחקנים בכל הזמנים, עוד הוכחה לזה.
עזוב, אבל, דבר איתי משהו יותר מעניין, אבל איך ב-2-2 זידן מחויב כל כך, זה יכול להיות שאתה יודע,
זידן כעס, זידן אמר שהוא לא רצה לראות את הדבר הזה, הוא רצה לשחק הגנה, אבל השחקנים של ריאל מדריד, שאתה מסתכל עליהם, הם לא, ואגב, בגלל זה אני חושב שהם ווינרים כאלה, הם לא מסתפקים בטקו ביתי מול ברצלונה, הם רצו לנצח, והם היו במומנטום אחרי השער של חמאס, שזה היה, אגב, זה היו 10 דקות של כדורגל כל כך טוב,
עזוב טוב, כיפי.
כיפי, אבל אתה יודע, כאילו, אני מאוד אוהב טקטיקה וכאלה, כאילו פורה כל העניין הזה, זה היה שכונה, זה היה, אבל שכונה בקטע טוב, חבר'ה, שאתה יודע, מה שנקרא, שער אחרון מנצח, והם פשוט נותנים את הכל בשביל להשיג את השער הזה, ובגלל זה, אתה יודע, זה סוג, נגיד, חטא היוערה, כן?
יכול להיות שמדריד כמועדון, כ-DNA של קבוצת כדורגל, כל כך מחויב, גם להנאה, גם לניצחון בכל מחיר, עד לרמה שאתה אומר, וואו, נגד יובה בגמר, אם זה מה שיקרה, או נגד אתלטיקו, עכשיו בחצי, this shit won't fly.
כן ולא, כי אנחנו ראינו שלאורך הזמן, ריאל מדריד כובשת הכי הרבה שערים בדקות האחרונות של המשחקים, הרבה אנשים אומרים שזה בגלל שהם לא משחקים טוב לפני, אני אומר שהם משחקים פשוט, הם מעלים הילוך, בעשר דקות האחרונות, הם פשוט מעלים הילוך, ואתה רואה את מרסלו רץ מצד ימין, וקרבחל רץ מצד שמאל, והקומבינציות שהם מצליחים לייצר, בינם, בין המגנים לקשרים, מודריץ' או קרוס, או חמאס רודריגז, או איסקו, אסנסינו, ואתה יודע, יש לך את הפינישרים, בנזמה ורונלדו, או מורטה, הם כאילו אומרים, אנחנו הולכים לדחוס את כל השחקנים שלנו לשטח הזה שבו קורים הדברים.
כן, זה השחקנים, אתה יודע, השחקנים הכי טובים בעולם.
נכון, אבל
זה לא השחקנים שיהיו הכי טובים, כמו שאנחנו תכף נדבר במקומות אחרים, אלא אתה יודע שיש לך את הפריבילגיה שבל נפצע. כשמורת על הספסל משום מה ובין זה הם עדיין כל כך טובים.
נכון. והם טובים אופנסיבית, אתה יודע, הגנתית, יש הרבה ביקורות עליהם, ואחת מהביקורות זה באמת, איך אתם נותנים לסרג'י רוברטו לרוץ 50 מטר?
בוא נתחיל, איך אתה לא מסביר לרמוס שהתפקיד שלו הוא לא לשים גולים? התפקיד שלו הוא למנוע שהקבוצה השנייה תשים גולים, נכון?
אבל שוב, זה DNA שונה.
כן, אבל בקבוצה... האם על המעמד ההיסטורי שלו, האם אתה יודע, אתה משחיל לדבר עליו בתור אחד מהבעלמים הכי טובים בעולם, האם יכול להיות ששחקן משחק כל כך מופקר, מהבחינה של גם רוצה התקפה, וגם העבירות האלה. זה משהו שאתה יודע, אולי הגיע הזמן שמישהו יגיד, הוא לא יכול להיות אחד מהבעלמים הטובים בעולם, להיחשב ככזה, כשהוא כזה חסר אחריות.
אני חושב שמשהו, ההרחקה שלו באמת נגד מסי הייתה חסרת אחריות. אגב, גם קסימרו היה יכול להיות מורחק נגד מסי, בטאקל עליו, והיה עוד טאקל עליו שניסו לשבור אותו, לפי דעתי, מרסלו, כן, שהביא לו מרפק.
מה זה מרפק? זה היה נראה כאילו שבר לו את השיניים. מסי תופס את הפה, והיה נראה כאילו שברו לו שיניים שם.
מסי דחס לעצמו איזה...
תשוב, מסי, אני מתחיל לחשוב שמסי הוא כמו לברון כזה. שכולם נכנסים בו בשיא הכוח, רק שהוא לא מפלצת של 2.5, 113 קילו. הוא הפרעוש, ואף אחד לא מצליח למחוץ אותו, זה כמו פרעוש אמיתי, אתה יודע. אתה יודע, משהו במבנה הזה. תראה כמה נכנסו בו במשחק הזה, והוא חזר, הוא לא נפצע.
קודם כל הוא כן נפצע, אבל הוא פשוט, אתה יודע, הוא מספיק גמיש, והוא גם יודע גם מתי לקפוץ, הוא יודע להגן על עצמו במשך הרבה מאוד שנים, בתחילת הקריירה שלו, הוא לא ידע לעשות את הדברים האלה. והיום, אתה יודע, גם עם הניסיון וזה, הוא יודע מתי לקפוץ, מתי לרקח את הגוף, מתי, אתה יודע, במובן הזה הוא כמו לברון שהוא שומר על עצמו, כן?
אולי הוא כמו לוחם UFC כבר, אתה יודע, נכנס את זה, עם כמות הפאולים שעושים עליו והקשוחים,
כן.
זה כבר מתחיל להיות הפדור או מילנינקו, שזורקים אותו על הראש ואיכשהו קופץ ומנצח, זה לא...
פאביו קפלו אמר, ריאל מדריד כל הזמן מנסה לשבור את מסי במשחקים נגדם, אבל הם לא מבינים שהם מורחקים.
והוא הביא את ההוראה לעשות את זה פעם.
כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה מסתכל, ואתה אומר, מאוד יכול להיות שבשביל יובנטוס הייתה הרבה יותר חכמה בהתמודדות עם מסי, כי היא לא ניסתה לשבור אותו, היא לא ניסתה להתמודד איתו פיזית. היא סגרה לו את הזוויות, והיא סגרה לו את החללים שהוא אוהב והוא פורח בהם. ואני חושב שזה ההבדל בין קבוצה הגנתית טובה מאוד לקבוצה טובה מאוד. ויובנטוס היא קבוצה הגנתית מצוינת, שבעצם היא סוגרת את החללים ואת הזוויות לשחקנים הכי טובים של הקבוצה היריבה. היא לא קשוחה. כן, בונוצ'י קשוח מאוד, אתה יודע.
קליני לא קשוח.
אבל אתה יודע, זה לא שהם יגיעו והם ינסו להראות שהם יותר חזקים ממסי. הם יותר חזקים ממסי. הם רוצים לעצור את מסי. ובשביל זה אתה צריך להיות מאוד חכם. ורמוס הרבה פעמים, גם בגלל הפיזיות שלו וגם בגלל המעמד שלו וזה, הוא קצת מאבד את הראש.
הם גם לא שומרים על קו, אתה יודע, הרבה צריך להגיד ששחקנים ברמה הגבוהה הזו בברצלונה, שהם רואים שהם עומדים להיכנס לנבדל, זה מעכב אותם, גורם להם לחשוב טיפה, יובה עם המשחק החכם הזה, שלפעמים שלושה בעלים, לפעמים שני בעלמים, יכולים לגרום לך כל הזמן לחשוב, אתה יודע, זה לא ליגה ישראלית שיש מלא נבדלים, כי אתה רואה שאתה בנבדל, אתה לא תעשה את התשטות הזאת, ויובה מכריחה אותך כל מה לחשוב, מהבחינה הזאת, אני מת כבר לראות את המשחק נגד מונאקו, ותכף נדבר גם קצת על הליגה הצרפתית, על ההחלטה המעניינת של המאמן של מונאקו, אבל בוא נשאר עדיין בליגה הספרדית, נשארו לא הרבה משחקים, לא נשארו עוד הרבה משחקים, לצערנו לא יהיה עוד את הכיף הגדול הזה, של הקלאסיקו השנה.
כן, אין לך משחקים גדולים יותר, כאילו, מה זה מבחינת, על פניו, ריאל מדריד צריכה לנצח את כל המשחקים, וברצלונה צריכה לנצח את כל המשחקים, ואם זה ככה, אז ריאל מדריד לאלופה.
איזה מתסכל זה מבחינת חמאס, אה? תראה, הוא רק עלה, מיד שם גול, וזה, עולה לו המחשב בראש, למה אני לא פותח, קואוץ'?
חמאס
כוכב ענק, מוכר חולצות כמו משוגע בגלל הקולומביאנים, איך הוא לא, אתה יודע, הוא מסתכל על הדבר הזה, אומר, איך אני לא כוכב?
בישל 27 שערים וכבש 25 שערים, ב-72 משחקי ליגה, הוא פתח ב-52 מהם.
הוא הולך להחליף את הזארד?
אז זהו, השאלה, אתה יודע, יש עכשיו דיבור שהזארד מגיע לריאל מדריד, שאני לא כל כך מבין, אתה יודע, איפה הם מכניסים אותו, שמה, אבל...
אם הם מוצאים את חמאס, זה בדיוק המשבצת הזו.
מה זה? המשבצת שלו זה לספסל.
בסדר?
איפה אתה מכניס?
אין בריאל מדריד אף אחד מלבד רונלדו שיודע שהוא בוודאות בפנים.
אגב, אחת
אוקיי, ומרסלו וססיניו ו...
לא,
אסנסיניו. אסנסיניו ודחיה יודע שהוא מגיע להיות שיר, בסדר.
אוקיי, שנייה. האם הזארד כל כך הרבה יותר טוב מאיסקו ואסנסיניו?
אני חושב שממש לא.
ויותר טוב מחמאס?
לא.
אז מה ברמה כזאת, אתה יודע, זה לא רונלדו, אוקיי, הוא שחקן מצוין.
אתה כתבת על ה-Disease of More, נכון? היה לך איזה פוסט כזה בפייסבוק, ששותף הרבה פעמים, ואנשים נהנו, ותקשיב, מדריד, כמועדון, אין הזמן לבולשיט הזה. היא יודעת שהיא חייבת כל הזמן לרענן. זה מועדון שמחויב להצלחה. אם הם לוקחים השנה את ליגת האלופות, זה שניים ברצף. זה אומר שהם היו בחצי גמר ארבע שנים ברצף, חמש שנים ברצף.
לא, חצי גמר הם שבע שנים ברצף.
אוקיי, אז this is a more, אתה חייב כל הזמן לחדש. זה קבוצה שהיא לא צריכה להיות תחרותית בליגת האלופות, היא צריכה לזכות בליגת האלופות כל שנה.
כן, אבל האם אתה מחדש עם עדן עזר?
פרסונלית אתה בטוח מחדש.
אוקיי.
הרבה זמן לא היה בלגי, זה חידוש.
צריך לקנות, לא, אנחנו חלשים בשוק הבלגי.
לא, זה לא החלטה של כסף. חמאס, אני מוכן להתערב, הסתכלתי על הנתונים, הוא מוביל את המחירת חולצות לפי דעתי, או בין המובילים, זה בגלל שיש לו דרום אמריקה לטובתו, לעזר דן את הדבר הזה, זה לא החלטה כלכלית. לא שזה מזיק.
חמאס, יש דיווחים מאוד חמים עליו, שהוא כבר סגור במנצ'סטר יונייטד, שמנדס שם.
כן, גם נאמר, מנצ'סטר חתמו על מיליארד דולר, כן, בטוח, כולם.
אבל אני אומר, חמאס חייב, קודם כל, חמאס חייב לשחק כל הזמן. זה שחקן שצריך לשחק כל הזמן. בריאל מדריד,
אני חושב שבריאל מדריד, אין דבר כזה. אין דבר כזה לשחק כל הזמן בריאל מדריד. אין.
לא משנה. אתה, חמאס, ההרכב הראשון, הוא צריך להיות בהרכב הראשון.
וגם מורה, אתה צריך להיות בהרכב הראשון. נכון.
ואנחנו רואים שזה לא ככה. כי אני אגיד לך למה. הרבה פעמים, אוקיי, קודם כל, בנזמה הוא איש אמונו של זידן.
כן, אף אחד לא אומר את העניין הזה ששניהם צרפתים.
שניהם צרפתים מוסלמים.
שניהם אלג'יראים במקור?
אני לא יודע אם בן זמה אלג'יראי, אבל שניהם מוסלמים.
מרסי כזה.
קרים בן זמה נקנה על ידי פלורנטינו פרז. פרז רצה אותו, בגלל שהוא הזכיר לו את זידן. ככל הנראה זידן ייעץ לו להביא את בן זמה. אוקיי, בן זמה החזיר, יש לו קבלות מפה עד הודעה חדשה, הוא החלוץ הכי טוב בליגה הספרדית, מלבד, אתה יודע, מסי ורונלדו, לאורך השנים.
מן הסתם טעיתי, זה ליון.
הוא מיליון.
מיליון, סליחה, שלא, אין צורך ליפול עליי, טעיתי, הכל בסדר.
ליון לא באלג'יריה, דרך אגב.
אין, זהו, אין יותר צרפתים דגול, וזה, אתה יודע.
השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, האם, אם אני ריאל מדריד, כן, אז אני לא הולך חזק על עדן עזר, אני הולך חזק על קנטה. אתה מבין מה אני אומר? אתה צריך את האיזון הזה, כי כשיש לך את כל המופרעים האלה שרצים קדימה כדי לכבוש שער בדקה ה-90, וכולם רצים קדימה, ממרסלו דרך רמוס ועד, כאילו, חוץ מקיילור נאבס, כולם בפנים.
איפה קנטה אמור להשתלב שם? במקומי?
אתה שם, אתה נגיד, אתה משחק 4-3, אתה משחק, לא, אתה משחק 4-3, קודם כל, מודריץ' זה כבר, שנה הבאה זה כבר שלהי הקריירה שלו, אוקיי?
הנה, this is of more, מודריץ' צריך לעבור לתפקיד הססק פבריגס של הליגה האנגלית, למצוא את הקבוצה שבה הוא היא יגידו, לא מספיק טוב, לא מספיק טוב, יעלה, שם מסירה, שאתה אומר, וואו, מאיפה הוא הביא את זה?
יכול להיות, אבל אתה יודע, אתה צריך, אחד מהדברים שזידן עשה עם ריאל מדריד הזאת, הוא נתן לה איזון, הוא נתן לה איזון על ידי זה שהוא הכניס את קזימרו, וקזימרו בעצם משלים את טוני קרוס ואת מודריץ' בעבודה. האם קזימרו יותר טוב מקנטה? אתה יודע, האוהדים של ריאל מדריד יגידו כן. אני חושב שקנטה זה יכול להגיע, אתה יודע, הקשר האחורי שמקשר בין ההגנה לקישור הקדמי, הוא יכול להיות מושלם בקטע הזה.
סטייל מחללה שהיה וכאלה.
בדיוק. עכשיו, זידן רוצה נורא את קנטה. אני לא רואה אותו כל כך עובר, כן? אגב, זה יהיה מדהים. שחקן שנגיד לוקח 3 אליפויות רצוף בלסטר, צ'לסי וריאל מדריד. זה לא יקרה לפי דעתי. אבל עדן עזר...
מניח שלא היה דבר כזה.
לא. עדן עזר... איפה אתה תכניס אותו? קודם כל הוא האלפה בצ'לסי, למה לא לעזוב, לפי דעתי. דבר שני, איפה אתה מכניס אותו? מה? אסנסינו שמקבל את האהבה של הקהל ורוצים לראות אותו, והוא מאוד צעיר, אתה יודע, הוא העתיד, כן?
מה זה הוא העתיד? הוא ההווה. הוא ומרסלו, ארגיובלי, שני המגנים הכי טובים בעולם?
לא, לא. אסנסינו הקשר.
לא, אוקיי, בסדר, אבל...
קרבחל, אתה יודע, איפה אתה מכניס את עדן עזר בתוך הסיפור הזה, שהוא צריך את הקו, הוא צריך את האמצע, איפה אתה מכניס אותו? אני לא רואה את האיזון הזה, ואני חושב שזידן, שמאוד אוהב את עדן עזר, והוא המליץ עליו להביא את עדן עזר, אני לא בטוח שהוא רואה את המקום הנכון. בייל, האם אתה מוכר אותו, האם אתה לא מוכר אותו?
בייל צריך להתייחס לעובדה שהוא נפצע כל כך הרבה. זה, אתה יודע, בייל...
בנזמה, מה אתה עושה עם בנזמה? האם אתה מעלה את מורטה, ואתה אומר, כי מורטה לפי הדיווחים אומר, אם אני לא החלוץ הפותח של ריאל מדריד, אז אני לא רוצה להיות בריאל מדריד.
יש רשימה כזו, איסקו מדבר על אפילו מעבר לברצלונה, היה שאתה שמועות האלה לפני כמה, כן.
איסקו כנראה יישאר בכל מקרה, בגלל שהוא כנראה חותם על חוזה חדש וכו', אבל, ואיסקו אגב, אפרופו, מחליף של מודריץ', כן, איסקו, מה לא מודריץ' באיסקו, כאילו איסקו יכול להיות מודריץ', כן. אפילו יותר טוב, כי הוא כובש הרבה יותר, כן? אתה יודע, הוא שיחק נגד דפורטיבו לקורוניה, אתה רואה את איסקו עושה מובים כאלה שאתה רואה באמת רק בסטריט פוטבול.
כן, בשני המשחקים האחרונים של מדריד, עכשיו, מה זה, זה 40 מצבי כיבושים.
משהו כזה, זה ממש ככה.
גם נגד ברצלונה, אז הם הפסידו, אבל הם שיחקו מעולה. אתה יודע, אם לא שוערים, זה היה נגמר 8-9.
זה היה ממש כזה. זה היה ממש כזה.
אז אני אפילו לא אומר לבקר את זידן על החלטה כזו או אחרת, כי הם הגיעו למלא מצבים.
נתונים על מסי. אנחנו יכולים לדבר עוד שנייה על underrated באירופה. אפרופו איסקו וחמאס וזה. מ-2008-2009, ברצלונה כבשו 1,440 שערים. מסי אחראי, כלומר כבש או בישל, 44% מאלה.
זה 700 ומשהו? מה כמה אמרת?
458 שערים ו-174 בישולים.
כמעט 700.
מ-2011-2012, ברצלונה כבשה 652 שערים בלליגה, ליאו מסי אחראי על 46% מאלה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, ואתה יודע, אתה השוות אותו ללברון מקודם, זה ג'ורדן. זה נתונים
ש... אני עדיין לא מבטר על העובדה של לברון עוד יכול להיות ג'ורדן, אבל זה...
לברון לא יהיה ג'ורדן, אבל זה ג'ורדן. זה פשוט ג'ורדן.
אתה יודע, יש הרבה אנשים שאמרו, אולי עדיף שברצלונה לא תיקח את האליפות השנה, כדי שיעשו שינויים, ואני אומר, חבר'ה, על מה אתם מדברים? זה לא... אליפות זה אליפות. עדיף להם תמיד לקחת אליפות. הכי גרוע, המשבר, הם לא יקחו אליפות שנה אחרי זה. יש לנו X שנים של מסי, X לא, הוא לא אינסופי.
כן.
יש עוד מעט מאוד שנים של מסי. כל שנה שמסי או רונלדו יכולים לקחת אליפות, שיקחו אליפות. אתה יודע, זה המורשת, בשביל זה אנחנו רואים כדורגל. אני לא מבין את הדברים, את האנשים אומרים, אולי טוב שהם עפו עכשיו, אולי טוב שהם לא לקחו אליפות, לא יקחו אליפות, כי אז הם עשו שינויים. על מה אתם מדברים?
ממש.
קחו אליפות, שיקחו אליפות. אם יהיה משבר בעתיד שמסי כבר יהיה בין 31 ו-32, ואז שיכנסו בו כבר החיות האלה, שכולם נכנסים בו, ואז הוא כן ייפצע, סבבה, אז שהם לא יקחו אליפות. כל עוד הוא שם, כל שנה שהם לא לוקחים אליפות, זה קצת מבאס, עבור אוהדי ברצלונה, ועבור האוהד האובייקטיבי, שמסתכל ואומר, לא אכפת לי אם זה יהיה מדריד או ברצלונה, זה פשוט כיף. קחו אליפויות, מה אכפת לי מי מהם? זה החישובים האלה של, לא ניקח אליפות עכשיו, כי ניקח אליפות. על מה אתם מדברים? אני לא מבין
את ה... מסי לא רואה את זה ככה, אתם יכולים להיות בטוחים. מסי רוצה לזכות באליפות,
ב-NBA...
הוא רוצה לזכות בדאבל. אין פה בכלל...
תמיד, אני עשיתי השוואה שבוע... אתמול, דיברנו על זה בטוויטר, אני חושב, על זה שברצלונה וריאל מדריד זה לא CEOs של סטארט-אפים שמחפשים להימחר. זה CEOs של דיסני. אין חשיבות לעתיד. כל רבעון צריך תוצאות. מהבחינה הזו... כל עונה זה צריך להיות אליפות. לא עושה טוב לשום מועדון בסדר גודל הזה, שהוא לא לוקח אליפות.
כן. אתה לא נבנה במועדונים כאלה.
אין, הם לא,
אין
הם
בנייה,
לא קונים,
אין הליך בנייה.
אין שחקנים של 18-19, מי שלא טוב, אף. אין חשיבות. הבאת את אודגארד, איך מבטאים את השם הזה?
אודגארד.
הוא לא מספיק טוב, הוא ילך לקבוצה אחרת, שהוא ישם הוא יהיה מספיק טוב, הוא יחזור. לא יהיה שם מספיק טוב, לא יחזור.
כן.
זה, אין את העניין הזה. כל שנה צריך לדלבר תוצאות. אז לבתי, אמרתי על, קמתי לקרב החל. אתה תסתכל על קרבחל ומרסלו, עכשיו, אין לחשוב קדימה, עכשיו אתה צריך להיות הכי טוב.
נכון, קרבחל אגב, נמכר מריאל מדריד ללברקוזן, ולברקוזן הוא השתפשף, כי זה לברקוזן והוא יכול להשתפשף שם, ואז מגיעים ומכניסים אותו לתוך ריאל מדריד.
מה שיפה שריאל מדריד עשו איתו, ואתה רואה למשל, באנגליה לא עושים, זה העניין של יש לך את היכול לקנות אותו חזרה, בלא הרבה יותר, אתה יודע, אתה לא מפסיד הרבה.
לא, זה תלוי. גם כל מועדון שחושב על זה, יש לו סעיף, אנחנו מוכרים אותו בזול, ואנחנו יכולים להביא אותו בזול.
ועדיין, מנצ'סטר עם פוגבה,
כן, אבל
צ'לסי עם לוקאקו.
נכון.
זה קורה הרבה, למדריד מרגיש לי, כאילו הם מבינים את מקומם בהיררכיה, מבינים שהם משחררים שחקן, זה בדיוק בגלל שהם לא יכולים להעביר, אז דיברתי על דמבלה. דמבלה, אין לו מה להגיע בגיל 19 למדריד. אם חמאס...
אוסמן דמבלה.
כן, אוסמן, לא סלטיק. אם חמאס לא רואה מגרש, זה לא כי הוא לא מספיק טוב, כי זה פאקינג ריאל מדריד.
כן. אז קודם כל, ריאל מדריד כן חושבים אסטרטגית על להחזיר את השחקנים אליהם, ובגלל זה יש להם סעיף שחרור חזרה לקבוצה שלהם. אגב, יש להם גם בדרך כלל סעיף אנטי ברצלונה. כלומר, מסות אוזויל נמכר על ידי ריאל מדריד לארסנל, יש סעיף בחוזה שלו שאם ברצלונה רוצה אותו ומגישה הצעה, אז ארסנל חייבת להודיע לריאל מדריד, ואז יש מחיר שריאל מדריד יכולה להביא אותו. ויש מחיר שברצלונה לא יכולה לקנות אותו מתחת למחיר מסוים.
אני חושב שזה לא הבעיה של ריאל מדריד, אוזיל לא הולך לשוב ברצלונה.
ברור, אבל אתה יודע,
ולא בגלל שברצלונה רוצה ויש סעיף שמונה.
אני פשוט יודע את הסעיף של אוזיל, בגלל שהוויקיליקס של הכדורגל, הפוטבוליקס, חשפו את החוזה שלו. אפופו פוטבוליקס, קריסטיאנו רונלדו ופרשת האונס, שאנחנו צריכים קצת לכתוב על זה, להגיד על זה משהו, דר שפיגל מפרסם שרונלדו התפשר מחוץ לבית המשפט עם מי שטענה שהוא אנס אותה בלס וגאס. אני אגיד לך משהו, ואני חושב שאתה יודע, לא קשור לשנאה לרונלדו, אהבה לרונלדו וכו'. וזכויות נשים, אתה יודע, זה מאוד חשוב וכו'. אבל רונלדו הוא מטרה. הוא רווק, בחור נעים ביותר.
חרמן החוש בלוע.
חרמן החוש בלוע. אפילו היה עם פרי סילטון ועבר את הבדיקות הרפואות אחר כך.
כביכול.
כביכול. תראה, הסיפור של דר שפיגל הוא סיפור ראוי, והוא מוסמך וכו'. אבל כשאתה חושב על רונלדו, ולמה הוא מתפשר, כאילו אומרים, למה הוא התפשר מחוץ לבית המשפט, ולא הלך ונכנס בזאת,
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה קרה, אין פה שום משפט, אנחנו לא יודעים,
אבל תחשוב על רונלדו, על השם הזה, רונלדו, זה גוף שמגלגל יותר מ-100 מיליון דולר, כן? וזה גוף שנשען...
בשנה.
בשנה, ברור. זה גוף שמגלגל יותר מ-100 מיליון דולר בשנה, שהתדמית שלו היא 50% מההכנסה הזאת. אוקיי? היא 50% מההכנסות חסויות וכו'. אם הוא היה נגרר לבית משפט, אפילו אם היה יוצא זכאי, הנזק היה יכול להיות כמה מאות מיליונים.
קובי בריינט.
לטווח ארוך. קובי בריינט.
דרק רוז.
יש לזה. אז הוא התפשר מחוץ לבית המשפט, ואמר, טוב, אני אשלם את $370,000 האלה, אם...
זה היה מספר?
הסכם שתיקה, משהו כזה.
וואו, זה כלום כסף עבורו.
בדיוק.
זה שבוע כסף.
משהו כזה. אז בסופו של דבר...
שבוע כסף נשמע תלג.
אז בסופו של דבר מגיע, והוא מקבל את ההחלטה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה גם יכול להפריע לי במשחק עצמו וכולי, אז תפתרו את הבעיה.
ותמיד יכול להיות שעובר לו בראש, שהוא מנש, פשוט עובר לו, וואו, יכול להיות שבסיטואציה הזאת הייתי קצת שטוי, יכול להיות שבאמת פגעתי בה.
אני בספק.
אני אפרגן לו, באמת, מעבר לכל אחרה שאוהדי ברצלונה חושבים שהוא, או כאלה שמסתכלים ומקנים פשוט במי שהוא, בסופו של דבר הוא בן אדם, הוא אומר, היא אומרת שפגעתי בה, סבבה, אני מצטער, אני מרוויח מספיק כסף, קחי פיצוי שבשביל רוב בני התמותה כמונו זה סכום אדיר של כסף לקבל בבת אחת בלי מס, קחי, אם פגעתי, מצטער, מה שנקרא.
אוקיי, יכול להיות, ויכול מאוד להיות שהיה פה משהו הרבה יותר ציני.
לא, זה שילוב של, יכול להיות שילוב של השניים, כן, זה לא...
אבל צריך לזכור שכשהוא היה במנצ'סטר יונייטד, גם כן היו האשמות נגדו על אונס, הם הוכחו כלא נכונות במנצ'סטר יונייטד.
מה זה הוכחו כלא נכונות? אני לא...
לא, בבית משפט, בבית משפט הם הוכחו כלא נכונות.
כן.
שבדתה את הסיפור. רונלדו הוא מטרה, הוא רווק, הוא עשיר, אתה יודע, הוא מסתובב בלס וגאס, מי שמגיע אליו, היא עולה איתו, מודה בזה, שהיא עולה איתו לחדר מלון שלו, כן. אתה יודע, זה כאילו יותר מדי דברים שמנסים להפיל את רונלדו, אני מבין את השנאה הגדולה, אבל בסופו של דבר זה איש משפחה, זה איש שעשה את הדבר הנכון.
לא משפחה, אבא.
אבא,
כן, לא אותה משפחתי קלאסי, אלא פשוט אבא מחויב, כולם אומרים את זה עליו.
אבא מחויב, אמא שלו לימדה אותו מה שצריך, הוא למד אצל אלכס פרגוסון, זה בן אדם ערכי בסופו של דבר, זה לא, אתה יודע...
לפי מה שאנחנו יודעים, אתה יודע, אנחנו שוב הכל, כן,
אני לא... ברור, לא, מה שאנחנו יודעים זה התדמית של השחצן וזה, אתה יודע, בסופו של דבר זה בן אדם, נראה לי בן אדם טוב, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, זה בן אדם שבאמת לא נתן לשתן לעלות לו לראש.
באופן יחסי.
באופן יחסי, הוא המשיך לעבוד קשה, אתה יודע, הוא עדיין לוקח הכל ללב, אני לא יודע, לא משנה. אפרופו underrated, אנחנו צריכים לדבר.
רגע, מה, בוא, סיימנו עם הליגה הספרדית? אין יותר.
אנחנו נחזור לליגה הספרדית מתישהו.
כרגע.
כן, הם לא סיימו, הליגה הכי מעניינת באירופה כרגע.
מה המוקד, הכי, היא והצרפתית.
אלא אם כן...
והפורטוגלית.
אלא אם כן...
וההולנדית. הם כולם בערך ש-0.3 נקודות, אבל מבחינת האיכות, כן.
מבחינת האיכות זה הספרדים.
דווקא צרפתית מעניין.
אוקיי, בסדר. אבל...
ברור שהספרדים.
כן.
מה הסיכוי שריאל מדריד לא תיקח חליפות?
גבוה, כי הם, יש להם את הנפילות האלה.
יש להם סביליה?
יש להם את... סביליה כבר לא...
אבל אם לא סביליה, אז מה?
תראה, לברצלונה יותר על פניו, יותר קל.
קשה לי להאמין שברצלונה תאבד נקודות בצפון העונה. אתה יודע, אני לא רואה אותם אפילו...
אין להם גם את ליגת האלופות.
יש להם גמר גביע.
ריאל מדריד יש להם את ולנסיה, אחר כך בבית, אחר כך הם משחקים מול גרנדה, מול גרנדה בחוץ. אגב, גרנדה, טוני אדמס, הופך לבדיחה שלו ממש, זה חבל לי לראות. היה איזה קטע בטלוויזיה הספרדית שראו את טוני אדמס מחפש את סן פאולי ללחוץ לו יד, והוא לא מזהה אותו, וסן פאולי עובר מולו. ואתה רואה את טוני אדמס כזה... איפה הוא המאמן שלהם?
לא, ראיתי אותו מקודם. הם גרועים נראים ברמה היסטורית.
כן, אז ריאל מדריד יש להם את ולנסיה, את גרנדה בחוץ, את סביליה בבית, את מלאגה בחוץ במשחק האחרון, שאלו את לואיס
אנריק. חסך המשחק, מורות חמישה משחקים.
את סלטה ויגו.
הנה, זה המשחק.
כן, סלטה ויגו זה משחק שחול, למרות שסלטה ויגו בחצי גמר ליגת אירופה.
סלטה ויגו רוצה ליגת אלופות.
היא לא תגיע לליגת אלופות.
מה הכוונה? הם במרחק שלושה משחקים.
בסדר, היא לא תגיע, אבל היא לא... אני לא חושב ש...
על הפך וחמתך יהיה שוב זוכה ספרדית לליגה האירופית. על הפך וחמתך.
מה רציתי להגיד?
שבוא נעבור לליגה אחרת.
לא, ויה ריאל, סלטה ויגו לא קרובה. היא לא תגיע... היא רוצה בליגת אירופה.
אמרתי, על זה אני מדבר.
כן, ליגת אירופה, כן.
כן, אמרתי, היא רוצה ליגת אלופות, לא דרך הליגה, בוודאי.
כן, כן. היא תתחרה עם מנצ'סטר יונייטד.
תקשיב, אתה רואה את זה, ועכשיו אני אעביר אותנו לליגה אחרת, אתה רואה בחירות של מאמנים, שאומרים, פאק איט, זה יותר מדי, אני לא ריאל מדריד, אני לא יכול לשחק בכל החזיתות. ראינו עכשיו מונקו מוותרת על הגביע הצרפתי.
כן.
היא לא יכולה.
אתה בוחר את חמישייה מול פריז סן ז'רמן.
אתה בוחר את הקרבות שלך.
ברור, ואם למונקו יש משחק בליגה, והיא חייבת לנצח אותו בשביל לשמור על סיכוי לאליפות, אליפות די היסטורית מול פריז סן ז'רמן, שארבע רמות מעליה מבחינה תקציבית.
אתה יודע, שמעתי וראיתי כל אנשים
ש... הם משחקים מול טולוז מחר, יום שבת, כן? ואז הם משחקים מול יובנטוס. אז אתה לא רוצה שיהיה לך משחק רביעי, שבת, שלישי, כן? שאתה עם הרכב הכי חזק שלך בכל המשחקים האלה.
מעניין, מי מעניין גביע? אני חייב להגיד, אני, יש הרבה אנשי ספורט.
אני אוהד ארסנל, אנחנו הגענו לגביע.
הכל בסדר.
אוקיי, זה מעניין מאוד.
כן, אם ארסנל טובה שם, אז כנראה שלא מספיק מעניין את הקבוצות האחרות. אבל מה שאני אגיד לך
כך. 20 פעמים בגביע אנגליה זה נתון היסטורי.
כן, כן, גביע טוטו, כל הכבוד.
גביע אנגליה זה לא גביע טוטו.
נכון, יש לאנגליה את גביע טוטו, את גביע ליגה. הנקודה היא ש... די, אני מבין את הרצון to dub something, אתה יודע, לתת איזה לייבל של קבוצה של טרבל, הנה, יובה יוכל לקחת את הטרבל, למה מונאקו ויתרה על הטרבל? אחי הדינק, זה ילדים, משחקים כל כך הרבה משחקים.
הם משחקים כדורגל אינטנסיבי נורא.
הם רצים מלא.
כן, אתה לא יכול להחזיק... תראה את...
האתגר שלהם של... לנסות לעבור את יובה? מה יסגר איתכם? זה הפיבורית לליגת האלופות.
אם הם היו משחקים עם הרכב הכי חזק שלהם מול פריז סן ז'רמן, כן? זה 26 באפריל מול פריז סן ז'רמן, הרכב הכי חזק. 29 באפריל נגד טולוז, אתה חייב לנצח בשביל לזכות באליפות, או לשמור על סיכוי. אז יש לך...
לא לשמור על סיכוי, אתה...
כן, כן. אתה חייב. יובנטוס מונקו בשלישי למאי, ואז ננסי, שאתה נוסע לננסי, אתה צריך בשישי למאי, ואז בתשיעי למאי, עוד פעם יובנטוס. אתה יודע, זה כאילו... עד שלא יתקנו את העניין הזה של לוח השנה של הכדורגל האירופאי שהוא מעוות לחלוטין.
אז עובד תקן, פשוט שהקבוצה תחליט, אז מבטרים על הגבי, הנה הם תקנו, הם תקנו. אתם לא רוצים תקן, אנחנו נתקן.
נכון, טוב מאוד, זה טוב מאוד וזה החלטה מצוינת.
יאללה, כול הגביע.
אשכרה.
אתה יודע, מדי פעם...
אף אחד לא יזכור את זה.
בדיוק. אז מדריד, יש טעונות שאתה יודע, שהם לא זוכים באליפות 5-6 שנים, משבוך 8 שנים פעם אחת או פעמיים, אז אומר, אז פתאום זוכים בגביע ויש לך תהלוכות, והנה רמוס על הפלוט. סבבה, כמו מכבי חיפה בארץ, כשאין לך הרבה, אתה נתפס ממה שיש.
כן.
אבל מונאקו רוצה יותר. אז אתה יודע, אז אם הם היו לוקחים רק את הגביע, ודרופינג דה בול, חוטפים בראש מול יובה, אבל ממש בצורה ש... תהיה כזה 4-0, 3-0, אבל מוחלט כזה.
כן.
ומפסידים באליפות לקבוצה הזאת שהייתה אמורה לקחת מלכתחילה. מה היה שווה הגביע הזה? מי זה מעניין?
בדיוק. בסופו של דבר, you pick your battles, ואנחנו רואים גם את זידן עושה את זה, לזידן יש פשוט עומק אדיר. אז אתה יודע, הוא אומר, אוקיי, אני אנצח את דפורטיבו לקורוניה, עם הרכב השני שלי, כי יש לי משחק מול אתלטיקו מדריד עוד שבוע בדיוק. אני לא הולך לסכן את רונלדו במשחק מול דפורטיבו לקורה.
ואתלטיקו מדריד מתכוונת רק לזה. רק לזה.
נכון, אתלטיקו
מדריד זה. ומה זה? זה עידן. אתם מדברים על סוף עידן? זה ממש סוף עידן. אתלטיקו מדריד, יש כל כך הרבה שחקנים שאמורים לעזוב אותה.
הם באסק, דיאגו סימאון שם, אתה יודע.
ממש באסק, ממש. הם כל בוקר עושים, אתה יודע, קמים בוקר רצים לים, לשחות, מוצאים ים קרוב, הולכים לשחות. זה חצי גמר ליגת האלופות. זה הקופי, הם צריכים להוריד. אם הם ייקחו אותו, זה יהיה פינאלי אדיר לתקופה הזו של גריזמן ושל צ'ולו, ושכל המעבר הזה, המצנת הקלדאו, זה יכול להיות בדיוק זרז לקפיצת מדרגה נוספת. לא יודע איך, אבל
אפרופו קפיצת מדרגה נוספת, צריך לדבר על טוטנאם. אני יודע, טוטנאם זה, אבל הם משחקים ביום ראשון נגד ארסנל, תראו בסטרימינג הקרוב לכם.
אתה אומר את זה כי יום ראשון זה, אבל זה לא יום הזיכרון.
ערב יום הזיכרון.
יום ראשון? לא, יום שני זה יום הזיכרון.
יום ראשון זה יום הזיכרון, ואז יש לך את יום העצמאות.
יום ראשון זה ערב יום הזיכרון?
כן.
טוב.
שלום, שלום.
לא, 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 לא.
כמה זמן אתה חי בישראל? אתה לא יודע ששבוע אחרי יום השואה יש...
לא, אני הזזתי לעצמי את הכל ביום אחד. עשיתי שיפט לפט.
ספרס, 8 ניצחונות רצופים בליגה, פעם ראשונה מאז אוקטובר 1960, אז הם עשו 13 ניצחונות רצופים. אז הם במומנטום מטורף. אוקיי. השחקני פרמייר ליג עם הכי הרבה שערים ובישולים ב-2017, הרי קיין 21, 2017 בלבד, לא 2016-2017, רק השנה, דלה אלי 19, קריסטיאן אריקסן 19. קריסטיאן אריקסן מעורב ב-16 שערים ב-12 המשחקים האחרונים של טוטנאם. אוקיי, אנחנו מדברים על רמת מספרים ברקמפית במובן הזה של הבישולים והשערים, ברקמפית של 98 זה.
כן, וזה לא שהוא חולק, וכמו ברקמפ ההוא, הוא חולק, הוא לא חולק סגל עם דאדס. זה אלי, וזה קיין. יודע מה היתרון של שלושתם?
אריקסן, לפי דעתי, מדברים על קיין ודלה אלי, אריקסן הוא באמת, אתה יודע, כשמדברים על...
הוא בנבחרת העונה...
הוא לא בנבחרת העונה, הוא לא נכנס לנבחרת העונה.
אני אומר, הוא צריך בנבחרת העונה, בסדר, מה זה נבחרת העונה? עם כל הכבוד קשקשת, אבל כשאתה מסתכל, העובדה שהוא וקיין יכולים לכבוש מרחוק, וגם הגול הזה שמגיע מ-25 מטרים, איזה הבדל זה, איזה הבדל זה, שאתה יכול לשים את הגול הזה מרחוק, וקיין, זה אחד מהסיבות שהוא באמת חלוץ מהטופ העולמי, איזה כלי נשק זה, שקבוצה מצופפת מולך, ויש לך איזה פצצה מ-25 מטר שנכנסת.
ומגיעים מול ארסנל, שמעין רנסנס כזה, שמזכיר את הרנסנסים שלהם אחרי ההדחה מליגת האלופות.
אתה יודע מה ההבדל? שסנצ'ס ולא לוקח על עצמו את כל המשחק. קצת כמו וויסטברוק, שסנצ'ז לוקח מדרגה אחורה, פתאום ארסנל נראית יותר טוב אולי.
אני לא יודע.
לא?
אני לא יודע. אני חושב שארסנל לא נראתה טוב במשחקים שהיא שחקה, גם נגד לסטר, גם נגד מנצ'סטר סיטי, שהיא ניצחה את מנצ'סטר סיטי.
נגד לסטר זה היה כואב בעיניים.
זה היה ממש משחק נוראי. הם משחקים עם שלושה בלמים. אגב, זה מצחיק. פוצ'טינו יכול לעבור במהלך המשחק משני בלמים לשלושה בלמים, מבלם וחצי, אתה יודע, ושני בלמים וחצי, כלומר, עם קשר אחורי, באחורי שני הקשרים המרכזיים. והוא יכול לעשות את זה במהלך המשחק, והוא עושה את זה במהלך המשחק. ונגר, בפעם האחרונה שהוא שחק עם שלושה בלמים, זה היה ב-1997, אז הוא עשה שינוי גדול במשחק מידלסבורו, שחק עם שלושה בלמים. זה נתן לארסנל כן יותר יציבות הגנתית, אני חייב להודות. אתה יודע, בסופו של דבר זה, נגיד, שינוי שטחי, כן? אתה יודע, בסופו של דבר אתה מביא בלם וזה, אבל פתאום יש לך שלושה שחקנים מאחורה שלא עולים קדימה, וזה פתאום נותן יתרון בסיסי.
חזרו להיות בורינג ארסנל.
אני מעדיף את בורינג
ארסנל. ברור שאתה מעדיף על...
לחטוף שישייה מול טוטנאם, זה לא משהו שהייתי רוצה לראות במהלך חיי. וארסנל מראה אישיות, במובן מסוים, שהיא כובשת, יש לה 29 שערים, ב-30 דקות האחרונות של המשחקים. זה יותר מכל קבוצה אחרת. הרבה פעמים בגלל שהיא נתקעת מול קבוצות קטנות, ולכן רק בסוף היא מצליחה לכבוש את השער הזה. אבל גם זה מראה, אתה יודע, שהם רוצים לנצח.
הבטח לסיפור על בורנמות.
זהו, רק שנייה. כי אנחנו אחר כך, מבורנמות אנחנו נגיע לאנדררייטד, אפופו אריקסן וזה. כל הפרק הזה הולך להיות אנדררייטד לפי דעתי, אתה יודע.
זה הכותרת תהיה, סטטיסטיקות underrated, סטטיסטיקה זה underrated, הנה, זה תהיה הכותרת.
אז בשלושה בלמים, פתאום אתה רואה שגרנית ג'קה הוא לא השחקן הגרוע שעשו ממנו. כי פתאום הוא לא צריך לעשות עבודה של בלם. הוא לא צריך לעשות עבודה שהוא לא בנוי לה. הוא הרבה יותר מארגן את המשחק, מוצא את השחקנים בין השורות. וכשיש לך שחקן כמו אוזיל שחי על בין השורות, אנחנו צריכים להזמין את אורי קופר בשביל הסברים טקטיים. אורי, עזוב אותך את השטויות האלה, תבוא, תבוא אלינו ביום שישי. קריאה נרגשת. ואז אתה רואה שג'קה מוצא את אוזיל, ואוזיל הרבה יותר יעיל כשהוא לא עושה עבודה הגנתית שהוא צריך לעשות בשיטה הקודמת. לא יודע.
זה שג'קה, הרנסן של ג'קה בעצם מאמין, עכשיו רק כיף לני נשאר בתור השחקן היחידי שהוא מושמץ קונסיסטנטית לאורך זמן, ולא מצליח לצאת. אתה יודע, תראה, איך קוראים לו בצ'לסי, הבלם?
קהיל?
לא.
טרי?
לא.
לואיז?
לואיז. דוד לואיז? הגיע הכי מושמץ שיש, הפסיקו להשמיץ אותו.
כן.
כל השחקנים בליגה, עדן עזרת, שנה שעברה, דן דיל, חוזר, תראה, כולם, חוץ מפלני. הוא היחידי ששומר על רמה הגבוהה של
פליאני,
של פליאני של השמצה.
הוא
הבלגי המושמץ.
הוא ראוי לו השמצה. אתה יודע, שחקן שמורחק בשני צהובים בעצם, ב-30 שניות, דוד. זה לא עושים את זה אפילו...
עוד משחק כואב לעין, הדרבי של מנצ'סטר.
כן, היה משחק נורא, והיום, מנצ'סטר סיטי, לפני שאנחנו עוברים לבורנמות' המעניינת הרבה יותר,
הוא לא המאכזב של העונה? הוא לא המאמן המאכזב של העונה?
הוא מאמן המאכזב של העונה. אני אתן לך עוד נתון, ארסן ונגר הוא המאמן היחידי שניצח את ברצלונה של פפ גוארדיולה, את ביירן מינכן של פפ גוארדיולה, ומנצ'סטר סיטי של פפ גוארדיולה, שזה אומר לך משהו. אבל אם אנחנו מסתכלים על מנצ'סטר סיטי, הם כבר התחילו עם התירוצים. פפ גוארדיולה אומר אחרי המשחק אתמול, אין לי את המגנים שאני רוצה שירוצו קדימה אחורה. פשוט אין לי, אין לי את הכלים האלה.
מזל בגלל... שיש לך מלא כסף לקנות לעונה הבאה.
נכון, אבל הוא אומר, אין לי את זה בגלל שהם, המגנים שלי הם בני 33-34, ואני צריך להתאים את עצמי לאיכויות האחרות של השחקנים. ביקורת מאוד בוטה מבחינת פפ גוארדיולה על ההנהלה של סיטי לפי דעתי. וינסנט קומפני, שחזר והוא באמת נותן הרבה יותר יציבות הגנתית למנצ'סטר סיטי, ואתה רואה שזה השחקן שהיה חסר להם לאורך העונה, קפטן, מנהיג, עמוד שדרה, הוא אומר, אני לא זוכר עונה שבה היינו כל כך דומיננטי מבחינת החזקת כדור והגעה למצבים, ואנחנו מפסידים או לא מרוויחים מזה כלום. אגב, סיטי באמת היו במרחק החמצה נוראית של דבריינה
מחצי גמר.
לא מחצי גמר. מלהיות קבוצה בריצה לאליפות. הם היו יכולים לנצח את צ'לסי 3-0 בקלות, ואז כל המומנטום היה משתנה. המומנטום היה זה. ופפ גוארדיולה אומר גם כן, אני לא יודע מה היה קורה אם גבריאל ג'יזוס היה משחק איתנו לאורך העונה. אנחנו ראינו כשהוא נכנס נגד מנצ'סטר יונייטד, הוא פשוט, הוא מוסיף תזזית, והוא כספיטי כזה, הוא, אתה יודע, הוא יכול לנוע מעמדה לעמדה.
הוא גם עבר את המשוכה הזו של פציעה גדולה ראשונה.
כן,
אתה צוחק, אבל זה נהיה פרמטר, כמו שאתה כתבת השבוע שוב, זה שעל פציעות של כדורים, כולם נפצעים, צריך להיות כבר פרמטר, אליך אתה חוזר מפציעות.
כן, ונראה שהוא עבר את זה. ובורנמות', יפתח לך בורנמות', ואז אנחנו נעבור לחלק השני. בורנמות' מצילה את העונה שלה עם 125 פאונדס, לא 125 אלף פאונדס, 125 פאונדס. למה? לבורנמות, הם לא הצליחו לכבוש בבית שלהם. הם לא הצליחו, הם פשוט לא הצליחו, הם הגיעו, זה היה להם 9 שערים ב-10 משחקים, משהו מזעזע, הם הפסידו המון וכו'. ואז העוזר מאמן של אדי אאו אומר, אולי זה בעיה ברשת. הרשת של בורנמות הייתה בצבע של השחקנים, אדום שחור. הם החליפו את הרשת את הרשתות ב-125 פאונדס, ללבן קלאסי. ואז החלוצים והשחקנים של בורנמות' אומרים, פתאום אנחנו רואים את השער. עכשיו תחשוב, לא, שנייה, הם כבשו 10 שערים ב-4 משחקים. עכשיו תחשוב על זה שאתה חלוץ, אתה רץ, כן? אתה מראים את ה... אני אומר, אתה יודע, יש משהו שנקרא מרג'ינל גיינס, שאתה משיג יתרונות קטנים בכל...
סוחם אותם למשהו
אמיתי. בדיוק, ואז כל יתרון קטן כזה נותן לך בעצם יתרון גדול. כן? הרבה... הרבה בריטים משתמשים בזה, נגיד אנדי מורי בטניס, והקבוצת אופניים שלהם שהיא הכי טובה בעולם.
אתה מכיר את הסיפור הזה עם השינה? אתה קראתי את זה?
לא, אנחנו דיברנו על זה. דיברנו על זה, על השינה, שהם ישנים עם מיטה משלהם, הם הביאו את הכרית שלהם. אז פתאום, אתה יודע, שחקנים אומרים, כן, שחקנים אומרים, אני מרים את הראש לשנייה, ואז אני רואה את השאר. תחשוב על זה שאתה לא רואה את המסגרת יחסית דקה, והשאר הלבן על הרקע של האוהדים שלך הם הרי באדום ושחור מגיעים למשחק, ופתאום אתה רואה את השאר, ואתה מרים את הראש, ואז המאייה הזאת שאתה רואה את השאר יותר טוב בלבן, נותן לך את האפשרות לעשות תנועה יותר מהירה, וג'ושוע קינג, כן. הוא הוכחה לזה.
ותן לי עוד משהו, אני אתן לך עוד משהו, אולי יש פניין של פלסיבו. עם כל הכבוד, כשאנחנו רואים מדעית שפלסיבו עובד, אם אתה עושה את האקט הזה, ונכנס לחדר על בשביל, אומר, חבר'ה, החלפנו, מספר את כל הסיפור שסיפרת עכשיו לשחקנים, והשחקנים בני 25, כמו קינג, רק מה, רוצים להאמין במשהו, אז הנה הם מאמינים בזה. אתה יודע, כזה, אתה יודע, מי סוכר? מי סוכר עובד אם אתה מאמין בזה.
נכון, הפלסיבו...
הפלסיבו אפקט.
שאגב,
אני לא פוסל את זה.
בגלל זה, ג'ונתן אדוורדס, הקופץ משולשת, אמר שהוא היה דתי מאוד, הוא יצא בשאלה, הוא היה בן אדם מאוד דתי, והוא אמר שהדת נורא עזרה לו, כי הוא אמין, עכשיו הוא אתאיסט מוחלט, ואתה יודע, הוא נועם על אתאיזם, אבל הוא אומר...
אבל הוא לא קופץ 9 מטר.
נכון, הוא אומר, הרגשתי שאלוהים נגע בי, הרגשתי שאלוהים נגע בי, ולכן הייתי בטוח, היה לי קונפידנס לעשות את מה שעשיתי. כמובן, אתה יודע, דת לא הופכת אותך לשחקן הכי טוב בעולם, אבל...
זה מרג'ינל גיין.
בדיוק, אבל זה מרג'ינל גיין, אתה יודע, זה מעין יתרון זה. וואו, אפרופו מרג'ינל גיין וביטחון עצמי, דיאן ווטרס כתב בפליירס טריביון,
דיאן ווטרס, שחקן כדורסל?
ווטרס, כן.
אוקיי, מסתר, עברנו, אוקיי.
כן, לא, אני רק נותן המלצה, אנחנו נשים את הלינק לזה. הוא נתן סיפור, יש לו סיפור חיים מטורף, כן, הוא גדל בפילדלפיה, בשכונות עוני נוראיות וזה, נתן את הסיפור שלו על למה הוא כל כך בטוח בעצמו, כי הרי אומרים עליו שאין זריקה שהוא לא רואה ביתרון, כן, הוא זורק את הזריקות הכי מופרעות וזה,
בלט אני בטוח זוכר חלק מהזריקות האלה,
והוא מספר, כאילו שזה, שלמה או למה הוא ככה, ואתה רואה בן אדם מאוד אינטליגנט שגדל בסביבה מאוד קשה, ואיך הוא בעצם בנה על עצמו את הביטחון העצמי הזה, זה ממש נחמד. ועוד שמות של שחקנים underrated שצריך לשים לב אליהם בשוק העברות הקרוב, מייקל קין מברנלי, אף אחד בפרמייר ליג לא זכה ביותר נגיחות ממנו, 144. פרנק קאסי מאטלנטה יעבור הקיץ ב-30 פלוס מיליון יורו.
דורטמונד כבר קנו מאטלנטה, מברוסיה, ממנשן גלדבאך. וואי, אני לא מצליח לבטא את זה כמו שצריך.
מנשן גלדבאך.
את הבלם. איך קוראים לו?
לא את הבלם, את הקשר, את דאוד.
דאוד, נכון. שכבר, אני מת על זה שבגרמניה...
הם עדיין,
כן,
מוקדם,
אנחנו כבר יודעים מה יקרה בעונה הבאה, מי עבר למי, לא משנה אם זה כוכבים כמו רויס, לא משנה עם קשרים, כולם עוברים,
מאוד,
כולם יודעים.
מאוד מסודרים, אפרופו גרמניה, נבי קייטה, אתה יודע, הוא...
למרות שהנה, אוסמן דמבלה, אנחנו עדיין לא יודעים.
אוסמן דמבלה לא נראה לי יעבור, אבל אגב, אף אחד אין לו יותר שערים ובישולים בגיל הזה, הוא בן 19, שערים ובישולים מאשר דמבלה. אפרופו עוד דמבלה שהוא underrated, זה דמבלה של טוטנאם, שלא בטוח שהוא ישחק מול ארסנל, אבל אף שחקן לא עובר שחקנים בצורה יעילה יותר מדמבלה, מוסה דמבלה. 78% מהדריבלים שלו הם דריבלים מוצלחים, שזה הופך אותו לאחד מהדריבליסטים הכי טובים. דריבלינג זה מאוד חשוב, כדרור זה מאוד חשוב, אנחנו מדברים הרבה על טיקי טאקה וזה, אבל יש מדד שנקרא פאקינג. פאקינג זה אומר כמה שחקנים אתה עובר דרך מסירה, עם יכולת מסירה או עם יכולת כדרור. מסי הפאקינג שלו אדיר, ססק פאבריגס הפקינג שלו אדיר גם כן, בגלל שהוא מוסר מסירות עומק מצוינות. גם פוגבה בפקינג מאוד גבוה וכולי. עוד שחקן עם פקינג מאוד גבוה.
פוגבה מוביל את הליגה במסירות מדויקות, נכון?
לעומק.
לעומק, כן.
וגרנית ג'קה מוביל את הליגה פר 90 דקות למסירות בכלל. אגב, הרבה מסירות עומק, למרות המסירות הקלות יחסית שהוא מוסר. עוד שחקן שצריך לשים לב אליו בשוק העברות, אמיל פורסברג השוודי של לייפציג עם 15 אסיסטים בישולים בליגה השנה, אף אחד לא בישל יותר ממנו באירופה, אריקסן ודבריין יש שם הקרובים, אבל פורסברג, שהוא בן 25, זה מפתיע, הוא אמור להיות יותר צעיר, בגלל שרק עכשיו הוא יצא לזה, הוא מאוד...
יש סכום שיגרום לרדבול לוותר עליו?
כן, למה לא?
הם עדיין תאגיד?
הם עדיין תאגיד, והם עדיין צריכים להראות הכנסות גבוהות.
והם עדיין לא יכולים לעמוד...
בגלל שהם צריכים להיות בפייר פליי הפיננסי.
לא, גם לא יכולים לעמוד בפני כוכב גדול מאוד שעול... אבל אתה יודע, לאיפה הוא יכול להתאים?
פורסברג? כן. יש דיבורים על ארסנל, אבל אי אפשר לדעת. אתה יודע,
כן, אבל זה בדיוק, זה צריך עוד קבוצת third או second tier. הוא לא... הוא עדיין כנראה לא...
לא, הוא לא יגיע לברצלונה, ריאל מדריד, יובנטוס.
לא, אני חושב, אפילו לא... אתה יודע, אולי מילאן כזה? שיש לה פתאום, שיש לה פתאום ארנק גדול ומצלצלים.
אני האמת היא לא כל כך בטוח לגבי הארנק הגדול של מילאן, בגלל ש...
זה ארנק סיני?
זה ארנק סיני שרכש את הקבוצה בהלוואה אמריקאית, זה מרגיש לי יותר כמו משפחת גלייזר.
אבל גם משפחת גלייזר בסופו של דבר מדברת על העברות ענק ועושה אותם.
נכון, אבל
לוקח זמן.
לוקח זמן, משפחת גלייזר הכניסה את מנצ'סטר יונייטד לחוב מאוד גדול, עדיין היא לא פתרה את החוב הזה.
כן, אבל זה הטריק של ריאל מדריד, הטריק של אנחנו משנים הנפט את העניין הזה הלאה.
בסדר, אבל זה מנצ'סטר יונייטד.
מה שאתה רווחית, היא פשוט עם חוב נורא גדול.
בוא נראה אם מילן יכולה לעשות את זה.
נאמר דה אנדרייטד שאולי יעבור למנצ'סטר יונייטד.
נאמר אנדרייטד?
כן, ברגע שמעבירים אותך בשבר ממיליארד דולר?
לא.
זה כלכלי, עזוב, עם כל הצער שבדבר זה כלכלי, הוא יכול למכור חולצות, הוא יכול להביא אותך לסך. זה יכול, אבל העברה? מצחיק אם פתאום מנצ'סטר יונייטד יעשו איזה העברה כזאת שאמורה באמת לשים אותם... האמת שגם השנה הם אמורים להיות...
כן, הם הביאו את פוגבה בהרבה מאוד כסף.
ואת זלטן.
אגב, הם רצים, כן, הם רצים 24 משחקים ללא הפסד, זה הריצה הכי ארוכה שלהם ללא הפסד מאז 2011, עם אלכס פרגוסון.
יש אפילו ארבעה צופים שנשארו ערים.
זהו, שמוריניו, אתה יודע, דיברנו עם דורפן על זה, מוריניו הוא לא מנצ'סטר יונייטד במובן הזה, אתה יודע, הם משחקים כדורגל מאוד לא מנצ'סטר יונייטד. שנה הבאה, אם הוא משחק כדורגל כזה והם לא לוקחים אליפות, הוא לא ממשיך.
יש לו,
זה בלתי אפשרי.
יש שם בעיות בהגנה. אני לא יודע מה קורה עם ולנסיה, אבל הרמה שלו מאוד ירדה, אבל הוא גם לא משחק הרבה.
ועדיין הם לא סופגים. הם ספגו 5 שערים ב-2017.
אבל זה כי כל הקבוצה התחילה. זה לא הגנה של מדריד שההגנה עושה הגנה. זה הגנה שכל הקבוצה עושה הגנה.
נכון, כי זה מוריניו.
זה נורא. זה נורא. גם ככה הקהל נראה לי סובל עם כל ההפסדי בית האלה.
אני חושב שהקהל של מנצ'סטר יונייטד, אני חושב, כן, מהשיחות שלי עם אנשים שהם מועדי מנצ'סטר יונייטד, הם כאילו אופטימיים מאוד לגבי העונה, אומרים, חזרנו למסלול וזה, אבל הם בסופו של דבר עדיין נלחמים על מקום רביעי.
לא נעימה, הם צריכים מורטה. הם צריכים חמש אולי. אתה יודע, אתה לא כוכב הכי גדול, אלא אחד למטה, כדי להתחיל לשחק כמו קבוצה אולי?
אני חושב שהם צריכים...
הגנה יותר טובה, בקיצור.
הם צריכים... כל קבוצה צריכה איזון. כל קבוצה צריכה איזון. הם מצאו את האיזון הזה בהרבה מובנים, כי יש להם את אנדר הררה שמשחק בתפקיד.
תמיד אבל, אנדר הררה זה הקונסטנט היחידי בקבוצה, זה משתמש
לך טוב. נכון, אבל כאילו הם הכניסו אותו בתוך מערך כזה שפוגבה, הוא טיפה יותר למעלה, והררה שם, אולי עוד קשר מרכזי כזה שיכול... לשלוט להם על המשחק, אולי פרנקסי כזה.
אני לא קונה את כל הצעירים הבריטים.
ראשפורד, אתה לא קונה?
ראשפורד, רכים סטרלינג בסיטי, כל החבר'ה האלה, אני עדיין לא קונה את זה. אני, אתה יודע, אני תמיד מנסה לסנן את כל העובדה שהתקשורת הבריטית מוכרת פייפ דרים, זה הרבה פעמים.
אתה מעדיף...
הם כאילו דרגה אחת מתחת, יש לי הרגשה לחבר'ה...
אתה מעדיף את מיקאל אלונסו מ... אתה מעדיף את אלונסו מ...
את כל אלונסו, כל אלונסו, את מי שפורש ממינכן, את אלונסו שהגיע מפיורנטינה לצ'לסי, אני מעדיף כל אלונסו. תקשיב, אני באמת מחזיק בדעה שצ'לסי תהיה אלופה בגלל שיש לה סגל עם מעט מאוד בריטים. ומלא
לטינים. אני לא מתווכח איתך על זה, אני חושב שהשחקן הבריטי הוא overrated באופן מובהק, בגלל שהמחיר שלו הרבה יותר מדי גבוה, הציפיות ממנו הרבה יותר גבוהות.
הלחץ.
הבסיס הטכני שלו לא טוב כמו הבסיס הטכני של השחקן הבלגי, אין מה לעשות.
הוא מביא את השפה. זה נראה לי חיסרון.
חוץ מטוטנאם שבנויה על שחקנים אנגלים, דלה אלי וקיין ודייר, שנגיד ווקר ורוז, אתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כן, אתה צריך את האנגלי שלך.
איזה שוערים יש אנדרטד? שוערים מרגיש לי כאילו מישהו עובר? חוץ מדחיה בסכום אלנט אלפים כסף למדריד?
בוא נראה אם הוא עובר.
כמה כבר, אתה יודע, אחרי הפרסה ההיא, שהוא היה אמור לעבור ונפל על פאקס, אני לא יודע מה.
כן, מדברים על זה שאובלק יעבור למנצ'סטר יונייטד ודחיה יעבור לריאל מדריד. מדברים על זה כבר שנים, גם שנה שעברה דיברו על זה, גם לפני שנתיים דיברו על זה.
היטון יישאר בברנלי?
ברנלי, היטון, יש את הבחור הצעיר מסטוק סיטי ששכחתי את שמו.
דרך תקשורת האנגלית מנסה להחזיר בכוח את איך קוראים לו? נו, סיטי שעבר לאיטליה, שצריך לחשוב להגיע לליברפול.
ג'ו הארט.
ג'ו הארט. די, תשחררו. תשחררו, תקשורת הבריטית באמת...
שמוחצת את הזה, ג'ק בטלנד מסטוק סיטי. אתה יודעת שלסטוק סיטי יש שוער נוסף, שי גיוון, שהוא על הספסל, אתה יודעת את זה? לא, עם שי גיוון אנחנו מסיימים את החלק הראשון, תודה רבה.
בכל נתון, פרק 32, חלק ב', משחקים שיהיו, וגם הוא, נתן לכם בחסות איסטה ספורט, שמזמינה אתכם להגיע למשחקי חצי גמר ליגת האלופות. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את ההנחה הוא... תסכל, תגיד לי מה הוא.
אתם צריכים להגיד, לכתוב, כשאתם מכניסים לאתר של איסטה ספורט, לקנות את החבילה שלכם, יובנטוס נגד מונקו, או אטלטיקו מדריד נגד ריאל מדריד.
למשחקים שבטוח תהיו בהם, כי אתם יכולים להיות רגועים, איסטה ספורט. כל מה שאתם צריכים להגיד זה...
עושה לי את זה כשדסקל אומר גגן פרסינג
מעולה
ותקבלו הנחה של 15 יורו אולי אם היינו מקדמים את זה יותר אפשר היה ללכת לקרב האגרוף הגדול של השנה ולדימיר קליצ'קו נגד אנטוני ג'ושוע קינג סתם
האמת שאם יש קרב אגרוף אחד זה לא UFC, בדרך כלל אגרוף לא סתם זה נקרא סוויט סיינס ורם גלבוע ומי זה עם לינוי בר גפן
לינוי בר גפן שעושים עבודה מופלאה
שידור מעולה, הם באמת אוהבים את הענף הזה וכל הכבוד שהם עושים את זה כמו שהם עושים את זה עדיין קשה להעביר את זה, אגרוף זה כמו כדורגל טקטי, זה קצת כמו לראות יובנטוס לעומת לראות קלאסיקו שכל אחד יכול ליהנות ממנו, אגרוף ברוב המקרים קשה יותר ליהנות ממנו בדרך בהיבי ווייט שזה איתי עייף,
נכון,
עד שמגיעים
לאנטוני ג'ושוע
כן,
שהוא המתאגרף האהוב עליי כרגע, יש לו טכניקה אילאית אבל הוא בן אדם גדול, הוא איש, הוא קודם כל הוא איש נאה, he's a very handsome man, אבל הוא פשוט בנוי, הוא נראה כמו אל, והטכניקה שלו אדירה, אתה יודע למה אין לו אף שבור? כי אף אחד לא הצליח לפגוע בו אי פעם בפרצוף, בניגוד לחברנו ולדימיר קליצ'קו,
הוא 1.98 מ... אנטוני ג'ושוע, בן אדם בן 27, AJ בשיא הקריירה שלו, כל הקריירה המקצוענית שלו מלאה, רק, השאלה זה רק אם זה TKO או KO, ההבדל הוא כן. זה אם, הוא עזב את הבן אדם שהוא שרוע על הרצפה, או שהשופט אמר, יד אינף, לצורך העניין, קלישקו זה לא ככה, קלישקו זה הרבה פעמים קרבות גרמנים סטייל, שזה בדרך כלל הקרבות שיש בגרמניה, שהם נורא טקטיים, ומגיעים בדרך כלל להחלטת שופטים.
אגב, קלישקו הוא בן אדם מאוד לא קטן בעצמו, אבל הוא בן 41, והוא, אתה יודע, הוא לוחם סופר סופר מנוסה, אני לא יודע, אתה יודע, אם יש לו את היכולות, הטכניות כן, והניסיון כן, היכולות הגופניות להתמודד עם, 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 עם יצור כזה כמו, כמו ג'ושוע, שהוא באמת, באמת, גם עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, אתה יודע, הוא אומר כזה, זה יכול להיות קרב קל עבורי.
כן, הוא מגיע אחרי קריירה מאוד, מאוד, מאוד מדהימה, של המון המון ניצחונות.
קליצ'קו.
כן, קליצ'קו. כן. שאני צוחק, זה לא כולם הגיעו להחלטה, הרבה, הרבה הוא סיים אותם. שוב, הכל בגרמניה, שבדרך כלל הכבוד לגופה. כן. עכשיו, הוא מגיע לעוד קרב נגד בריטי, הקרב הקודם שלה נגד טייסון פיורי, הוא הפסיד אותו, החלטה. עכשיו, אני חושב שזה הזמן של אנטוני ג'ושוע, לשים את הסימן קריאה על ה... כן.
ואנטוני ג'ושוע
שלו וסימן שאלה להמשך הקריירה של קלישקו
בדיוק ואנטוני ג'ושוע באמת זה משהו זה שם שצריך לזכור כי לפי דעתי הוא באמת הולך להיות מתאגרף היסטורי ובאמת אנחנו ממליצים לכם גם לראות את התוכנית לפני הקרב שעשתה לינוי בר גפן יחד עם רמי גלבוע ממש מעניין כי הם ממש אוהבים את הספורט ומראים לכם הם מלמדים אתכם בדיוק על מה להסתכל ואיך להסתכל אז זה מאוד מומלץ חוץ מזה יש גם ליגת אלופות השבוע. מתי הקרב? ביום שבת, בשעה 10:30, בספורט 1 או ספורט 2 או ספורט 3 או ספורט 4, אתם, אם יש לכם את הערוצים, אז יש לכם את הערוצים, פשוט
תסתכלו. תשתדלו לראות עם השידור הישראלי, כי פשוט בשידור האמריקאי, בגלל שזה ספורט שהוא כל כך פופולרי כבר פאקינג 100 שנה, הם לא מניחים שאתם לא יודעים על מה הולך, הם פשוט, כן. ועדיף להבין, בקרב כזה, עדיף להבין מה קורה, זה לא טייסון, כן? זה לא מה שאתם, יש הרבה עניין טקטי, מאחור העניין.
הנה משהו שאתם כן מבינים.
לא שטייסון לא היה, פשוט נגמר בדרך כלל בברוטיפה.
כן, טייסון לא היה, בדיוק.
לא, לא, הוא היה מתגרפל.
כן, טייסון לא היה צריך טקטיקה, טייסון פשוט...
אין יט.
כן.
כן, כן. בואו לא נוריד מהערך של אחד מהמתגרפים גדולים.
ברור, אבל אתה יודע, שאתה מסיים משהו ב-30 שניות, אז טקטיקה זה פחות חשוב. אפרופו, להסתכל על קרבות של טייסון, כן, או אפילו להסתכל על קרבות ביוטיוב של פלויד מיידוויידר, סתם לראות את הסופר קאץ שעושים של התרגילים שלהם, כן. זה פשוט מרתק, אתה יודע, לראות את התנועות גוף העדינות האלה, של היצורים הענקיים האלה.
זה מזכיר לי את ארדן, פלויד מיידוויידר,
זה אחלה השוואה.
הם לא נראים כל כך אטלטים, אתה לא מבין למה הם בטופ של המשחק שהם משחקים, אם זה אגרוף או כדורסל, ואז שאתה רואה משל את ארדן בסלו מושן, ואתה רואה את כמות הטעיות שהבן אדם הזה עושה, אולי הוא לא האטלט הכי גדול בעולם, הוא לבטח יותר טוב מ-99.99% מהאנושות, אבל כמות הדברים שהוא עושה, זה מדהים. אתה לא מבין למה הוא מגיע לקרש סל ככה? כי נורא קשה לעצור את זה.
גם איזיה תומס עושה את זה, העצירה הזאת, העצירה וקצת דחיפה, אתה יודע, אפילו לא דוחפים, כאילו עם הגוף כזה, עם האגן, אתה יודע, שהוא כאילו מטעה, כאילו הוא הולך לדחוף, זה ממש...
אז פלויד עושה את זה בזירת הגוף, ואם אתה דיברת על האף הלא שבור של ג'ושוע, אז...
פלויד, לפי דעתי, לא קיבל מכה בראשו בחייו.
כן, זה הולך לזעזע, הרבה אנשים באמת יהיה את הקרב של קונור נגד פלויד, לראות כמה הגוף זה מדע, וכמה מישהו כמו קונור, שהוא כזה כוכב גדול ב-UFC, כנראה לא ייגע בו יותר.
בוא נגיד, אם הוא לא בועט בו, אז אין לו סיכוי. אבל
מעט מאוד סיכוי, כן.
כן, ואי אפשר לבעוט בקרב אגרוף. עכשיו התנסיתי עליכם.
נכון, ליגת אלופות.
קודם כל, לפני ליגת אלופות, יובנטוס, דיברנו על מונקו מקודם, יובנטוס, משחקים נגד אטלנטה, הם לא באמת חייבים לנצח, בגלל שהם די זכו באליפות, אבל אתם חייבים לראות את השער של בונוצ'י מול גנוע. אם מסי היה עושה את השער הזה, אף אחד לא היה מפסיק לדבר על זה במשך שבוע. בונוצ'י עשה את השער הזה, וזה פשוט לקח כדור, התחיל לעבור שחקנים בעד ביתה מרחוק, זה פנטסטי. ממליץ לכם לראות, אנחנו כנראה ניתן לינק לזה. יובנטוס מול ההתקפה הכי טובה באירופה, בעצם. מונקו, אני אנסה להסביר מה הם עושים מבחינה טקטית בפייסבוק, אבל בגדול מונקו זה קבוצה של איזונים, הם לא משחקים כדורגל מתוחכם מדי, אבל הם משחקים כדורגל שבעצם ממקד אנרגיות בחלקים במגרש, ואז הם מייצרים עם המגנים החיות שלהם, סידבה ומנדי, הם מייצרים לחץ על הגנה, בצד אחד של המגרש, או בוויק סייד, ואז הם מייצרים בצד אחד, ואז הם מעברים לוויק סייד, כי יש להם שחקנים שיכולים לעשות את זה, כמו למר, או ברננדו סילבה, ואנחנו רואים שהם יכולים לפרק כל הגנה, בגלל שהם מייצרים את הלחץ האינטנסיבי הזה בצד אחד, או בצד שני. יובנטוס, זאת קבוצה שיכולה, לפרק כל פצצה, ראינו את זה מול ברצלונה, שזאת התקפה לא רעה, אמנם מסי לא כובש פר דקה כמו אמבפה, שהוא כובש פר דקה הכי טוב באירופה, אבל עדיין, הם הצליחו לנטרל את ניימר וסוארז ומסי, ויהיה מאוד מעניין לראות אותם, נתקלים מול שחקנים שאין עליהם את כמות המידע.
הם פגשו כבר הגנות חזקות השנה, אם זה טוטנאם או... נכון? זה היה בבית...
כן, הם טוטנאם, והם פירקו.
הם פירקו אותם.
יובנטוס הגיעו מאוד מוכנים למסי וסוארז ונעימר אישית. הם בדקו וידאוים וראו סטטיסטיקות של לאן כל אחד הולך בכל מקום במגרש. כלומר, הם ידעו למה לצפות. עם מונקו יש לך סאמפל סייז יותר קטן, כלומר, אתה לא יכול להמיס אותם ידע רב מדי, ואני חושב שבונוצ'י וקליני, אפילו יש מצב שהם יותר התקשו מול העוצמות האלה של פביאנו ובקיוקו ואמבפה וסילבה, שהם הרבה פעמים...
כנראה שמונקו יגיעו למצבים, כן? כמו שברצלונה הגיעו בטורינו למצבים, פשוט לא נכנס, כנראה שמונקו יגיעו לכמה מצבים, כי זו התקפה טובה מדי. שאלה אם ייכנס או לא ייכנס, זה ישפיע מאוד עליך המשחק להסתובב.
מאוד, ו... אני לא יודע מי להגיד לך שמי השחקן
180 מפתח. דקות בלי לספוג, אני...
תשמע, הם, קודם כל יובנטוס עם 22 משחקים באירופה בבית, בלי הפסד בבית שלהם.
אני חושב שהם לא ספגו.
הם לא ספגו 8 שעות של צ'אמפיונס ליג. אני די בטוח שהם מגיעים כפייבוריטים מאוד ברורים למשחק הזה.
הם פייבוריטים כרגע לקחת המפעל.
והם פייבוריטים לקחת המפעל, אבל מונאקו זה אתגר מאוד מעניין להגנה של יובנטוס, וזה מה שאני הולך לצפות. אני הולך לראות את המאבק הזה בין קבוצה ש... פיצחה איזשהו משהו במטריקס מבחינת איך להגיע להרבה מצבי הפקעה ואיך להפקיע המון מונקו, לקבוצה הגנתית מצוינת. משחק נוסף, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד. תגיד, יש משהו שלא אמרו על הם נפגשו איזה
800 פעם.
800 פעם בשמונה שנים האחרונות.
וזה תמיד בערך אותו דבר.
כן.
די דומה.
אותי יהיה מעניין לראות אם באמת אתלטיקו מצליחה לעצור את ריאל מדריד, כי ריאל מדריד זו קבוצה שכובשת, כשהיא צריכה, היא כובשת.
יש המון שחקנים גם באתלטיקו, שהופעה טובה שלהם עכשיו, ואולי הגעה לגמר, תקפיץ את הערך שלהם ותסגור את הסיפור, סול או לא יודע, גריזמן או כל מיני כאלה. גריזמן עכשיו שם, נגיד איזה שני שערים, אחד בבית, אחד בחוץ, מעלה את אתלטיקו.
אבל הוא כבר עכשיו, ב-100 מיליון פאונד.
לא, לא הבנתי, אבל עכשיו הוא דיבורים על 100 מיליון. אבל זה כמו שמונצ'י בסוף הגיע לרומא, ולא לריאל מדריד או ברצלונה. כי אני חושב שזה הרבה מזה קשור בעובדה, זה מה שעוד, זה החיים, המציאות נקבעת הרבה פעמים בצורה אכזרית על ידי התוצאות, ואם אתלטיקו תעלה, אני חושב שיהיה קשה מאוד לא להפוך את, עכשיו אומרים, מי המלפון הכי חם? האם זה גריזמן או אחד מהצרפתים הצעירים יותר?
מה, דמבלה,
או אמבפה,
אגב, קינגסלי קומן מביירן מינכן, שהוא היה שם בהשאלה מיובנטוס, הוא חתם בביירן מינכן, והוא ימשיך, הוא יהיה אחד מהקור החדש הזה של ביירן מינכן שימשיך.
תשמע, ביירן מינכן מהבחינה אותי בבעיה, כי...
איך הגענו לדבר על ביירן מינכן?
לא, אני אומר, הם קצת בבעיה, כי פתאום החלוצים שלהם לא כאלה מפחידים, שהם היו הכי מפחידים,
הם נפלו לפי דעתי, הם עלו עם ההרכב הכי זקן בכל הזמנים בליגת האלופות.
אז זה שגריזמן פתאום יגיע בצורה מאוד מאוד מפתיעה באיזה העברת ענק למינכן, אני לא פוסל. ואם הם יעברו את מדריד, אתה יודע, פתאום מינכן יגידו, מה לא היה לנו, אלה עברו את מדריד, אנחנו לא עברנו את מדריד, מה היה להם שלא היה לנו, אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה. ואם לא, אז יכול להיות שגריזמן נמצא את עצמו בקבוצה שהיא סקנד טיר סטייל ארסנל. באמת,
אני לא, לי... לא, לא, גריזמן לא יגיע לארסנל. גריזמן זה מנצ'סטר יונייטד ומעלה, מבחינת הגודל מחיר. ונגר אמר שהוא היה מעוניין באמבפה, אבל פשוט אין לו את הכסף.
הוא היה מעוניין באמבפה.
כן, הוא היה מעוניין בכולם. שוב, משחק מעניין מאוד בין דיגו סימאונה וזידן. זידן בינתיים מנצח אותו במשחקים ביניהם, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מתכוננים, כי הקבוצות באמת, הן מכירות אחת השנייה כל כך טוב, יש הכירות ממש אינטימית, ויהיה באמת מעניין לראות אם ריאל מדריד יודעת מי זה סאול, ויודעת איך לעצור אותו, בניגוד נגיד ללסטר, שלא בדיוק ידע איך לאכול אותו.
כן, מה, זה לא שהוא הגיע להמון מצבים, הוא הגיע למצב, שם גול, למשחק.
אבל זה אתלטיקו מדריד. הם מגיעים למצב שניים במחצית, מצב איכותי בדרך כלל.
מדריד היא לא בדיוק, מדריד היא לא קבוצה, במיוחד השנה, שאמורה לפחד משער אחד. אם המשחק יגיע למצב שהוא יוכרע על שער אחד, יש לי הרגשה שמדריד עפים, אני פשוט לא חושב שזה יקרה. מדריד, אתה יודע, אתלטיקו זה אתלטיקו, מדריד זה ריאל. נו, בסדר, אני חושב שזה obvious פה. אם זה יהיה low score game, אני מרגיש שאתלטיקו תעלה.
יש איזשהו, אני מסכים איתך, ככל שהמשחק יותר סגור, ככה לאתלטיקו מדריד יש יותר סיכוי, כי הכוח העיקרי של ריאל מדריד זה הכוח אש שלהם. פה אני חייב להגיד שרונלדו ישחק תפקיד סופר משמעותי, אין קבוצה שהוא כבש מולה יותר מאשר אתלטיקו מדריד, ואני כן רואה את התפקיד שלו פה בלהיכנס במצב הנכון, בזמן הנכון, בצורה הכי טובה, ולהכריע את המשחק הזה. אגב, הביף בין הביף בין סימאונה וזידן החמיר במשחק האחרון בין הקבוצות, שזה הסתיים ב-1-1, שדיאגו סימאונה חגג כל הדרך לחדר הלבשה, וזידן מול העיניים של זידן. אז אתה יודע, הדברים האלה שהם שטותיים, אתה יודע, ושמים לב אליהם, לפעמים במשחקים האלה, באגו הזה, זה מה שאתה זוכר.
היה להם משהו מעבר, אני לא זוכר כבר.
שהם בטוח זידן סימאונה נכנס בזידן מתישהו, בטוח.
איפה? בליגה איטלקית, כן.
בליגה איטלקית, בליגה הספרדית, אין ספק שסימאונה.
מה החפיפה? הייתה חפיפה? שאינטר ויובנטוס?
אינטר לאציו, יובנטוס, אתלטיקו מדריד.
היה חפיפה שוק לפקקים.
שוק לפקקים.
שוק לפקקים.
כן, אבל אתה יודע מה? מילה אחרונה, זידן, המאמן האלגנטי עם הקבוצה האלגנטית, האצילה, האצילות הנפש, הכדורגל האציל, פקה פקה פקה, מול הלוחם המיוזה, מעמד הפועלים.
ממש, בחליפה של ארמני, עם כל שערה המקום, די. יש שניהם, זה לא.
לוחם הקרטל.
ממש.
לא, יש...
אם זידן אף פה, מאוד יכול להיות שנראה את... לא יודע מי. המאמן של טוטנה, המאמן של מונקו.
קודם כל, זידן צריך, לפי הדיווחים, זידן חייב לזכות באליפות. לעוף לאתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות, זה נורא והיום, אבל בוא נעמוד, זכה בליגת האלופות שנה שעברה.
כן, אין ספק שמדריד זה מועדון שאותן הרבה אורך רוח למאמנים שלא מביאים תוצאות.
לזידן, כן.
בוא נראה.
זידן זה משהו אחר.
אני...
אתה לא מפטר את זידן, אתה לא מפטר את זידן מריאל מדריד בנף יד.
ב-3-0, כן.
ברור, זה לא רפה בניטז, זה פאקינג זינדין זידן.
כן, זידן לא יגיע לניוקאסל.
אתה לא מפטר מישהו, אתה מפטר מישהו עם שורשים עמוקים בלב של הקהל, של הקבוצה. נכון, יש הרבה ביקורות ועושה טעויות וכל הדברים האלה, אבל אם בן אדם לוקח חליפות...
עושה טעויות, אתה יודע, איזה ספורט אכזרי. עושה טעויות.
עם הטעויות של זידן, אנחנו נסיים את החלק השני.
בכל יום נתון, חלק שלישי, אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם...
אדיר ונונו.
אדיר ונונו שהולך לספר לנו על הסטטיסטיקה ב-MBA.
אבל למה הוא מספר לנו על הסטטיסטיקה? בגלל שהוא דוקטורנט שחוקר את כניסת הטכנולוגיה ושיטות הניתוח הסטטיסטי ל-NBA בלימודים באוניברסיטת בר אילן.
אבל לפני שנעשה את זה, אני רק רוצה להזכיר לכם שוב, שגם הפרק הזה הוא בחסות איסטה ספורט, שרוצה להזמין אתכם למשחקים של ריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד, שיהיה די מעניין. ואתלטיקו מדריד נגד ריאל מדריד, שיהיה הרבה יותר מעניין, כי זה הגומלין. נחשו איפה שניהם נערכים. במדריד.
ומדריד זאת אחלה עיר.
כן, יש גם את יובנטוס מונאקו.
יש שם יותר, יש במדריד יותר פאבים מאשר בנורווגיה. ידעת את זה?
זה שהאוכל במדריד, טוב, בטח.
האוכל במדריד פנטסטי. אתם,
אם
אתם...
אנחנו מזינים את השכה, זה מלא.
לא, לא, אבל באמת, אם אתם באמת נוסעים למדריד, תפנו אליי, סבבה, תעשו לי זה, יש לי כמה טיפים. אש.
כן, ואם אנחנו לא עונים מיד בקבוצה, זה לא כי אנחנו לא אוהבים אתכם, זה פשוט כי יש הרבה הודעות. אבל יאללה, סטטיסטיקה ב-NBA.
אדיר.
אהלן.
בוא נה, יש לנו פה ראם, אדיר, אני מרגיש כמו בקורס טייס.
כן, מתכוננים לחיל האוויר.
דבר איתי, מה אנחנו רואים בפלייאוף הזה מבחינה סטטיסטית שהוא פריק סטטיסטי? כי אני ראיתי נתון, ובואו נתחיל לדבר על נתונים, רסמי. ראיתי נתון מעניין מאוד לגבי היכולת קליעה לעונשין של רוברטסון, אנדרו רוברטסון מאוקלאומה מול קוואי לנארד. אם קוואי לנארד, רק שנייה, אני מחפש את הנתון. קוואי, לא אוהב את זה, ככה. אם קוואי לנארד מחתיח עכשיו את ה-280 זריקות הבאות שלו, בעונשין, כן? עדיין יהיה לו אחוז עונשין טוב יותר מאשר אנדרו רוברטסון בפלייאוף. אנדרו רוברטסון
מקלמה.
זה אדיר.
זה קשה לצפייה. זה קשה לצפייה. מה,
חק דה רוברטסון?
זה רוברטסון, אני חושב.
רוברטסון, כן.
העובדה שהוא שחקן מקצועי, והוא מחטיא 80-90% מהזריקות שלו, אז מצד אחד אני שונא את השיטה הזו, מצד שלישי, אם אני לא צריך להיות גאון סטטיסטי כדי להבין שהיא תעבוד, שזה ברור שהיא תוביל למשהו טוב, תיקח את עצמך בידיים.
אבל איך אתה יכול להיות שחקן, קודם כל הוא הגנה, שחקן הגנה מופלא.
כן, אבל זה לא פוטבול, אתה לא יכול לשחק one way or another.
ברור.
הוא גם קולע שלשות, הוא גם קולע מהשדה, הכל סבבה.
הוא לא ממש קולע שלשות. הוא כאילו, בפלייאוף הזה הוא היה סביר, כן? אבל... אוקיי, בוא נלך בגלל שאנחנו בדיון סטטיסטי מתקדם, ואנחנו לא בכל ה...
בקשקשת הרגילה
שלנו. בקשקשת הרגילה. כמה חשוב זה זריקות עונשין? נתחיל, כמה חשוב זה לדעת לקלוע זריקות עונשין? כי למשל אנחנו רואים ששני השחקני MVP, המועמדים הבולטים, גם הרדן וגם וסטברוק, הם קלעי עונשין סבירים, פלוס, והרדן הרבה יותר טוב, ולכן הוא גם, נגיד, פיבורית לזכייה ב-MVP. כמה זה חשוב?
האמת היא שאנחנו לא יודעים כבר אם, נכון, אם ארדן הוא הפייבוריט אחרי הסגירה האחרונה של וויסטבוק בשבוע האחרון, אבל בטח שזריקות עונשין הן קריטיות. המורי בול הזה אומר שאנחנו צריכים לזרוק או מתחת לסל.
שנייה, מורי בול, אנחנו, בגלל שאנחנו מתקדמים סטטיסטית, אנחנו צריכים להסביר מה זה מורי בול. דרי מורי, הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס, הוא בעצם אימץ סוג של מני בול, בניית קבוצה דרך סטטיסטיקות מתקדמות, אנחנו נדבר עליו בהמשך, ואז הוא, אנחנו אומרים מורי בול מדי פעם. אז, נכון, אז כמה זריקות עונשין חשובות במודל הזה?
והסיפור של מורי בול זה או לזרוק משלוש, או לזרוק מתחת לסל, ששם יש 61-62%, או עונשין. ובגלל זה אנחנו רואים שארדן כל הזמן מנסה למשוך זריקות עונשין.
שזה חלק מהעניין של כניסה לסל.
נכון. זה גם חלק מהכניסה לסל כדי לפתוח, כדי למשוך אליך את השחקנים ולהיות מסוגל להוציא אותם החוצה, להוציא את הכדור החוצה לשלשה, או לקבל עבירה, לסחוט עבירה ולעשות את הזריקות האלה בערך ב-75-80%, זה מאוד קריטי. כלומר, אם אתה משקלל את זה פר נקודה, פר זריקה, זה זריקה מאוד יעילה.
זריקת עונשין. עכשיו נגיד רוברסון כזה, למרות שהוא שחקן הגנה פנטסטי, ויחסית הוא זול לפי דעתי, הוא לא שחקן יקר, הוא בחיים לא ייכנס למודל של דרל מרי, כאילו זה לא יקרה, הוא לא יביא אותו לקבוצה שלו.
נכון, אגב, בעונה רגילה היה לו 42% מהעונשין, בסדרה הזו היה משהו כמו 2-12.
לא, 2-12 היה המשחק האחרון, לפני כן היה 0-5, זאת אומרת הוא סיים עם איזה 2-17, 2-18. לא המשחק לפני האחרון זה היה.
כן, ושלשות גם כן, הוא לא תפקד כל כך, כלומר היה לו אולי איזה 4-14 עד המשחק הרביעי, אחרי זה היה לו 0-3, הוא לא יענה לסיפור של מורי בול, אבל באוקלאומה אנחנו יודעים שיש להם סגל קצר, והם מנסים להפיק מה שהם יכולים, יש להם גם בעיות בהגנה, וזה מה שהוא מצליח לתת להם.
כמה אופטימיזציות מכניסים למודל כזה, כשאם אתה לוקח את מורי בול, את אותו שיטה של דרי מורי מיוסטון, שאתה אומר, או שלשות, או חדירה לסל. אז בעונה רגילה, כמות הפעמים שעשו עליך פאול קשה בחדירה לסל, ובעצם ימנעו לך את הקליעה, ואז יהיה לך שתי זריקות עונשין, היא פחותה. ככל שאתה מגיע לפלייאוף, אנחנו רואים סדרות שלמות, שבעצם זה המון המון עונשין, כי בעצם אין יותר סלים קלים, אין יותר איזי בקטס, ואז בעצם כל המודל צריך להיות יותר מוטה לכיוון העונשין, משהו ש... אם יש לך 82 משחקים שעליהם אתה מבוסס את המודל, פתאום 4 משחקי פלייאוף, עד כמה אתה עושה אופטימיזציה לסיפור הזה?
אתה שואל עד כמה יותר זריקות עונשין, או כמה יותר עבירות יש לנו עכשיו מתחת לסל
בפלייאוף? איך אתה משנה למשל מודלים, כשעוברים לצורת משחק שהיא כן שונה, כמו פלייאוף, או שמשחקים יותר צמודים, כי הרי אתה לא יכול לקחת את המודל שיהיה פלט, שיהיה לעשות אותו על כל תמיד, כי יש לך משחקים שזה גם משחקי אולסטר כאלה, במהלך העונה הרגילה, 137-130, אין עבירות, כל מי שמגיע לסל זה קרש סל, אתה יודע...
נכון, אין ספק שהם עושים התאמות, כי המשחק הופך להיות יותר פיזי, אנחנו יודעים שיש יותר עבירות, גם הקצב אני חושב נהיה יותר איטי, חוץ מאינדיאנה קליבלנד, שהיה...
טוב, זה שתי קבוצות בלי הגנה, כאילו...
נכון, הקצב קצת עלה, אבל האמת היא שאני לא יודע מה, אתה יודע, את ההתאמות הספציפיות שהם עושים, אני יודע שמורי דיבר על זה, שיש התאמות לקראת הפלייאוף.
למרות שהם לא שינו יותר מדי את המשחק שלהם, זה לא נראה כאילו המשחק...
אני לא הייתי לוקח משהו מהסדרה הזאת מול אוקלאומה. אוקלאומה זה, אוקלאומה, עכשיו עשו כתבה נחמדה במגזין 58, לא זוכר כבר איך כל המגזין הזה, שהוא הראה שאוקלאומה נבנתה כמו קבוצה בשנות ה-90, כלומר, היא לא קבוצה של ה-NBA הנוכחי. נלך לאוקלאומה, ואחר כך אנחנו נלך באמת אחד-אחד, כאילו, לראות את הסטטיסטיקות המתקדמות, שגם מרי, ובכלל, כל ג'נרל מנג'ר משתמש מהם. ראסל וויסטברוק, ראיתי נתונים, עליו בסדרה הזאת מול יוסטון. על פניו, אתה יודע, הוא נתן מספרים מטורפים, הוא כמעט טריפל דאבל בסדרה, לא, טריפל דאבל בסדרה לפי דעתי, מבחינת ממוצעים, ואתה יודע, הם הרבה פעמים משתמשים בפלוס מינוס על המגרש, אז בלעדיו אוקלאומה הייתה במינוס 58 במצטבר, איתו פלוס 15, כלומר אם באופן תיאורטי הוא היה משחק כל המשחק, אז הם היו מנצחים. ועכשיו, אגב, בשני משחקים ראינו שכשהוא על ה... על הספסל, יוסטון יוצאת לריצות של 10-2, 18-5 כזה, עם השחקנים המשניים שלה. כלומר, עד כדי כך אוקלאומה, נגיד גרועה, או ראסל טוב, וכאילו, זה פריק סטטיסטי.
נכון, אז תראה, זו שאלה טובה, יש הרבה בעיות עם המדד הפלוס מינוס הזה, בעיקר כי הוא תלוי בשחקנים שאתה משחק איתם, אבל אני חושב שפה בהקשר של אוקלאומה, הבעיה עם ווסטבוק היא אחרת, היא דווקא, כלומר, מה שקל לראות זה להגיד, הנה הוא יורד לספסל, ועכשיו הם לא יודעים תפקד, סימן שהוא היחיד שמחזיק אותם, אבל יכול מאוד להיות כמי שמוביל את הקבוצה הזאת, שהוא הרגיל אותם להישען עליו יותר מדי, הם באמת לא יודעים מה לעשות אולי כשהוא לא משחק, אבל זה בעיקר כי הם לא למדו לשחק בלעדיו.
זה לא בעיה של מאמן כאילו?
זה גם בעיה של מאמן, אבל אני חושב שווסטבוק הוא לא מסוג השחקנים שקל לאמן אותם.
אני דווקא חושב שגם אנס קנטר כתב את זה בפליירס טריביון, ונורא אוהבים את ראסל ווסטבוק, כלומר השחקנים אוהבים אותו.
סימנס קרא לזה אולי דה סטוקהולם סינדרום, אמר אתה יודע, הוא לקח את הקריירות שלהם כבן ערובה קצת, כמו שבריינט עשה בלייקרס.
ראית את הקטע עם סטיבן אדמס?
שמה?
שהוא כאילו עונה בשבילו על השאלה?
תקשיב, הטענה הכי טובה, ואני מן הסתם לא הראשון שאומר אותה, היא העובדה שאף שחקן לא השתפר בשנה הזו. סטיבן אדמס היה נראה כמו הסנטר הכי טוב בליגה, הוא אחד הטובים בליגה.
אני לא מאמין בזה, שהוא נראה הסנטר הכי טוב בליגה.
שנה שעברה, הוא היה נהדר.
הוא היה טוב בריב, תראה, שוב, זה כדורסל של שנות ה-90, אוקלאומה, כן? הכוכב הגדול שחודר פנימה, זורק את הזריקות חצי מרחק, ויש לך כל מיני לוק לונגלי כאלה, שהפעם, אם לא אוסטרלי, זה סטיבן אדמס.
גם טורונטו...
סטיבן אדמס, אתה יכול לסמוך עליו שיקח כדור ויקלסה.
גם טורונטו בסופו של דבר, שחקן נורא דומה עם דרוזן, סיימה את המשחק עם 14 אסיסטים בסך הכל. גם סן אנטוניו, שהכל מתפרק ומגלים שהספורטינג טים של קוואי לנרד לא כזה טוב כמו שעשו ממנו, קוואי לוקח על עצמו, הירו בול כזה, וזה בסדר, כי זה פלי אוף, אתה צריך לנצח עכשיו. אבל אצלם זה כל כך חריף. אני חושב שאתה יודע, אפילו לא צריך להיות מומחי סטטיסטיקה, מהבחינת אולי נעבור לקבוצות אחרות, כי באוקלאומה אתה מסתכל, ואתה אומר, זה שבור, אין מה לעשות, זה שבור.
השאלה אם באוקלאומה יש לה עוד שחקן, אתה יודע, כזה small forward שיודע יותר טוב מאולדיפו להיכנס לסל ולקלוע, או יש לו אחוזים הרבה יותר טובים מהשלוש, האם הם לא היו במצב הרבה יותר טוב?
אני חושב שכן, אגב... אתה מסתכל על סן אנטוניו ואוקלאומה, נחזור לזה רגע, שניהם כאילו אפשר לדבר על זה, וטורונטו כאילו כדורסל של פעם כזה, אבל סן אנטוניו באמת לא זורקים הרבה מהשלוש, אני חושב שהם מקום שישי בליגה כזה, משתדלים לא לזרוק מהשלוש, אבל יש להם את האחוזים הכי טובים בליגה
מהשלוש.
ומצד שני אוקלאומה יש לו את האחוזים הכי גרועים בליגה, 31% משהו כזה, ככה אתה לא יכול לנצח היום. אם אתה רוצה לנצח משחקים בכל זאת, אתה יודע, לפי השיטה של שנות ה-90, אז אתה צריך צוות מסייע לווסטבוק, ואתה צריך לדעת ש לשים 2-3 שחקנים לפחות שיודעים לזרוק בקלוע באחוזים טובים.
אתה סם פרסטי, הג'נרל מנג'ר של אוקלאומה, ואתה צריך לבחור שחקנים שיתאימו לסוג משחק הזה, שברור, אתה יודע, לחלוטין שיש אלפא אחד מאוד ברור שהוא לוקח את הכדור, וצריך להתאים את המשחק הזה לכדורסל של היום. איזה שחקנים לוקחים? איזה סוג של שחקנים לוקחים?
תראה, באוקלאומה, המצב קשה. ברגע שדורנט עזב, נכון? ממש צריך לסדר את הפאזל מחדש. ואגב זה מפתיע המקום שהם הגיעו אליו בעונה הזו, אני חושב, למרות, כלומר בגלל ווסטברוק וגם למרות ווסטברוק, אבל בסופו של דבר אם אתה מסתכל לא בטוח שהם היו מועמדים לעלות לפלייאוף, נכון, בתחילת האופלה.
הם קיבלו 45 ניצחונות, אבל זה לא היה אמור להספיק להם לפלייאוף.
נכון, הם קיבלו אבל יותר אחוזים מיוסטון. עכשיו, בוויכוח ב-MVP, האם הרדן או ווסטברוק, אז אמרו, הרדן קיבל אחוזים פחות גדולים להגיע לפלייאוף מאשר ווסטברוק. שוב, אני חושב שאם אתה מסתכל על הסגל שיש ליוסטון, זה סגל הרבה יותר טוב, שמותאם הרבה יותר לכדורסל של היום.
לגמרי. מורי עשה עבודה מעולה, כלומר במשך כמה שנים, חמש שנים אני חושב כבר, מאז שארדן הגיע, כן, כמעט חמש שנים, הקבוצה מתעצבת לפי הפילוסופית משחק של מורי,
גם ארדן, אבל גם ארדן לא ראש בטון, אתה רואה שגם ארדן הפך להיות הרבה יותר השחקן הזה שמבין, אין זריקה מחצי מרחק. הוא ממש מגלם את השיטה הסטטיסטית של או שלוש, או פיק אנד רול, הכי בסיסי, הכי פשוט של כניסה, הוצאה, החוצה לשלושה, או שהוא ממשיך עד הסל, והוא עושה את זה כמעט תמיד, הוא אפילו לא עוצר, יחסית בן אדם עם העצירה הכי טובה בספורט, הוא אפילו לא עוצר ועולה לזריקה, הוא מגיע עד הסל.
בוא נעשה רגע שנייה לקדם את סן אנטוניו יוסטון, על פניו סן אנטוניו זה קבוצה יוטון, הרבה יותר טובה מאוקלאומה בהרבה מובנים, אבל גם כן יש לה כוכב אחד מאוד גדול, הרבה יותר טוב מאחרים. אנחנו רואים את קוואי, שגם בהפסדים לממפיס, הוא היה, אי אפשר היה לעצור אותו, כשמסביבו, טוב, הבוקר נגד ממפיס, סן אנטוניו נראתה הרבה יותר טוב, הם גם קלו יותר וזה, אבל נראה שבסופו של דבר, קוואי הוא הרבה יותר קובי בריינט מאשר ראסל ווסטברוק בקבוצה הזאת של סן אנטוניו.
לגמרי. וגם דיברנו על זה קודם, על המערכת של סן אנטוניו, שאיכשהו אמרת, המוח ממשיך לעבוד, למרות שהשחקנים גם מבוגרים לו, גם יש להם איזשהו קושי. אגב, הצוות המסייע של סן אנטוניו, כל החבר'ה שסביב לנארד, לא תפקדו מחוץ,
כלומר,
במשחקים בחוץ. הם תפקדו בבית, פתאום הכל נכנס להם. זה קטע מטורף. למרות שזה סיפור ידוע, אגב, נכון, שהסופרסטארים, המשחק שלהם לא עולה או יורד בצורה משמעותית בחוץ ובבית, אבל פה זה היה בצורה מובהקת, גם הממפיס הייתה אותה תופעה, אז היה פה יתרון גדול.
כי על פניו, אוקיי, קוואי היה השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, by far, כלומר, אין בכלל ספק בזה. קוואי טופ שלוש בליגה, אני חושב שזה לברון, קוואי, מבחינת כישרון, יכולת להשתלט על משחק.
בטח כיף לקרי, שאף אחד לא מדבר עליו בזמן שהוא רץ ל-16-0.
נכון, אבל מבחינת שליטה על משחק, וקרי זה משהו אחר, גולדן סטייט זה משהו אחר. נכון, אני שם את גולדן סטייט בצד שנייה. שם אותם בצד.
גם בניגוד לברון ולקוואי, אף אחד לא יטען שלקרי יש הגנה בטופ 50 של הליגה. אין טענה כזאת.
נכון.
ואז אתה לא יכול, זה לא פייר להכניס למשוואה עם שני שחקנים שהם באמת כל כך טובים בשני הצדדים.
קרי הוא הרבה יותר בתוך אמריקאים של גולדן סטייט מאשר נגיד סן אנטוניו וקוואי לנארד. אנחנו רואים שסן אנטוניו, שהייתה קבוצה הכי מסירה נוספת, הופכת ליותר סוליסטית במובן הזה שקוואי הוא פשוט לוקח הרבה יותר, גם בפלייאוף הזה רואים, הוא לוקח את הכדור הרבה יותר לסל.
הוא נראה כמו הדמר דה רוזן הכי טוב בליגה. לא, באמת, תראה, הוא זורק גם מחצי מרחק, הוא עושה את הדברים שאנשים כמוך היו אומרים לו, אל תעשה, אבל הוא עושה אותם ב-8-18, ב-9-19, אתה יודע, זה הסטטיסטיקה, שאתה קולה את זה ב-45-50 אחוז, מה תגיד לו?
ויש לו עונשין שהוא מצוין.
נכון, גם הלילה הוא קלה 12-13 או משהו כזה, וגמר את הסדרה.
אז איך נגד ממפיס, אוקיי, אז נגיד היה את קוואי שהוא היה הכי טוב בסדרה, ואז היו לך נגיד את השלושה, נגיד שניים, שלושה שחקנים אחרים הכי טובים בסדרה, היו שחקני ממפיס, גם גסול, גם קונלי, נגיד רנדולף. ביוסטון זה הולך להיות סרט אחר, כלומר, יש מצב שיוסטון מגיעה כפייבוריטית ברורה מול סן אנטוניו וקוואי.
אני גם מרגיש שיוסטון הולכים לקחת את זה, אבל יש סיכוי גבוה גם שנגיע לאיזשהו משחק, בטוח משחק שישי, אני מאמין, אבל יש סיכוי גבוה שנגיע למשחק שביעי. ראית מה מייק דנטוני הוא מאמן גדול, כלומר מה שהוא עשה בסדרה מול אוקלאומה, כל פעם שאניס קארטר על המגרש הוא שחק פיק אנד רול, הוא הוציא אותו החוצה רק עליו.
בניגוד למשל לסטיבנסון שאתה מאוד מחבב אותו בבוסטון, שאתה רואה פתאום מיסמאץ' מול שיקגו וזה פעמיים, ולא לעד. מייק דנטוני, אין לו בושה. הוא יעשה את אותו מהלך, אם צריך, אם הוא מזה מיסמאץ', ארדן ייקח את הכדור 80 פעם, יקדרר 10 שניות, ימסור למי שאניס קנטור שומר עליו, וזה יהיה קרש סל. אתה יודע, זה...
אבל טוב, אין את זה בסן אנטוניו, אבל כאילו מה, איך
אנחנו... אגב, כאילו, לא בטוח שאין את החולשה הזאת בסן אנטוניו, נכון?
ג'ינובילי ופרקר.
ויש לך את גסול, גם את גסול הייתי משחק עליו פיק אנד רול, בין ארדן...
מה, בגלל שהרגליים פשוט לא, עבודת רגליים לא שם?
הוא לא מהיר מספיק, הוא...
וכשיש לך את האנטי תזה לגסול בעצם ביוסטון, קלינט קפל.
נכון.
שהוא שחקן שיכול להזיז את הרגליים.
לגמרי. אז אני חושב, אם צריך להסתכל לאיפה החולשה ככה באופן ראשוני, היום נגמרה הסדרה, רק עוד לא התחלנו לחשוב בכלל על הסדרה הבאה, אבל נדמה לי שזו הולכת להיות חולשה של סן אנטוניו, והוא יכול לשחק את הפיק אנד רול הזה גם על לי. גם לי כבר מבוגר, אני חושב בין דיוויד לי. כן. בין 35, 34, כן, משהו כזה.
הוא גם לבן.
אז... הוא גם לבן.
הוא וג'ו אינגלס וכל החבר'ה יכולים להקים את צוות הדאדס.
קוואי. הוא יכול להגיע ולעצור את הרדן, יכול לעצור, כאילו, ואם אתה עוצר את הרדן, אתה עוצר את יוסטון, כי ראינו את יוסטון מצליחה לא רע מול אוקלאומה, גם בלי הרדן על המגרש, שהרדן היה קצת פצוע.
ארדן לא היה כזה טוב בסדרה הזו.
נכון, אבל הוא היה גם קצת פצוע.
היה שם משחקים שהוא פתח עם מה שהרגיש כמו 12 עיבודים, ואז אתה מסתכל, אתה אומר, זה רק 5? ברבע הראשון זה הרגיש כמו הרבה יותר. באמת משחק סלופי לגמרי, מסוג הדברים האלה שני.
אז קוואי יכול לעצור את ארדן ואת יוסטון? כאילו לבדו, מה שנקרא?
תראו מה אוקלאומה עשו. השיטה שלהם הייתה, קודם כל, לא לתת לארדן לנצח אותם. בגלל זה אנחנו רואים שהוא היה חלש, הוא באמת היה חלש במשחק הזה. יוסטון היו לזריקות באחוזים נוראיים משלוש. וארדן לא תפקד, אבל אולי זה מה שהוא יכול ללמד את ווסטברוק, נכון? ווסטברוק קופה את עצמו על המשחק, ה-usage percentage שלו עלה מ-40% בעונה הרגילה, שזה היה הכי גבוה בליגה.
בוא ניתן הסבר מה זה usage percentage.
זה עד כמה השחקן מעורב בהתקפה של הקבוצה
שלו. בעצם כמה הוא נוגע בכדור?
מה הפרמטרים שאתה מכניס?
זה לא רק כמה הוא נוגע בכדור, זה ממש... מעורבות משמעותית. מה שאתה עושה, אתה לוקח, זה לא, אני נותן איזשהו הסבר בסיסי, אבל אתה רואה כמה זריקות עונשין, אותו שחקן לקח כמה זריקות מהשדה, אתה מחבר אותם עם איזושהי אדפטציה, ואתה משווה את זה לאותן קטגוריות של הקבוצה שלו. כלומר, זה לא רק הפעמים שהוא נגע בכדור והעביר אותו הלאה, אלא ממש סיים את המהלך.
Okay. המשקלים שאתה נותן לכל פרמטר כזה, אם זריקות עונשין, אם זריקות שדה, הם קבועים בין הקבוצות?
הם קבועים בין הקבוצות, כן.
זאת אומרת, אתה לא עושה איזה משהו מיוחד יותר לקבוצה שמשחקת לאט יותר, מהר יותר?
לא, כן, בהקשרים האלה, אבל זה לא ה-usage percentage, זה usage rating.
הבנתי.
זה כבר עם ההתאמה לפייס.
אוקיי, אז... בוא נענה על השאלה של קוואי, ואז אנחנו נתחיל בעצם לדבר על סטטיסטיקות מתקדמות, ולקראת הפלייאוף הזה מה לשים לב. אבל קוואי יכול לעצור את, 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 את הרדן ובעצם את יוסטון, ואתה יודע, לנצח בעצמו?
אז זהו, אני אחזור, אני חושב, אתה כן יכול, לנרד בטח יכול לעשות חיים קשים להרדן, ושוב יכול מאוד להוריד אותו באחוזי שלשות ובזריקות השלוש, וזה מה שאוקלאומה עשו, ובמובן מסוים זה מה שנתן להם יתרון, אבל ארדן יודע להפעיל את החבר'ה שלו לקבוצה בניגוד לווסטברוק, ואני חושב שהם עדיין פייבוריטים. Okay. כלומר,
טוב.
זה של יוסטון.
בוא נדבר סטטיסטיקה.
מעניין. אני נופל מהכיסא עם...
יוסטון מנצחת?
כן, אני חושב ש...
אל תיפול מהכיסא, אתה נפלת מהכיסא...
עם לסטר.
עם לסטר.
בסדר, תיפול... חזרתי, קמתי, אתה יודע, התיישבתי.
אל תיפול מהכיסא, אני גם כן רואה את יוסטון כפייבוריטית.
באמת?
בגלל שהיא... סן אנטוניו זו קבוצה שמוציאה ממנה את, את הכי... אתה יודע שיש להם רק שלושה שחקנים שנבחרו בסיבוב הראשון?
בדרף,
זה כמו ברוקלין, זה כמו ברוקלין ועוד קבוצה.
גם ראיתי לא נבחר גבוה, הכל בסדר. אז הלילה, זה היה נראה כבר גמור, מגיע פארקר, תופר את הניצחון הזה, משחק קודם שניצחו, זה היה ג'ינובילי, יש לך את מילס, אני סומך באמת על פופ מהבחינה הזו, שהוא יפתור את החידה של יוסטון, בעיקר בגלל שהיא לא חידה. אתה יודע מה יוסטון יעשו, ובמשחק הזה יש לי הרגשה שאם אתה יודע מה הם יעשו, קבוצה כמו סן אנטוניו תדע להתמודד עם זה.
עוד נקודה לגבי סן אנטוניו, הם שומרי הפרמטר, כלומר, הקשת הכי טובים בליגה.
השלשות מולם נקראות באחוזים הכי נמוכים.
באחוזים הכי נמוכים.
ומה זה בגלל שהם, כל זריקה מולם, הם בעצם מגיעים, שמים יד על הפנים?
הם מגיעים, שמים יד, כן.
מה שנקרא קונטסטד שאץ. אוקיי, קונטסטד שאץ.
ועכשיו נעשה תחרות, איך אומרים את המדינה שמנה בוסטון מגיע, כל אחד ינסה.
מססססססססססססססס. אוקיי, יש משהו שאני נורא אוהב לראות את הסטטיסטיקות שלו, זה player true shooting.
פרסנטג',
שזה TS, ככה קובעים, ואנחנו רואים, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים כאילו על הסטטיסטיקות האלה, כן, אז כאילו רודי גובר מבין השחקנים המובילים, כן, רודי גובר הוא מקום ראשון, דיאנדרה ג'ורדן מקום שני, ואז קווין דורנט הוא מקום שלישי כזה. יש כמובן כאלה אחרים, אבל הם זורקים פחות, כן, אני מדבר על כאלה שזרקו מעל אלף נקודות. מה זה אומר? איך מחשבים player true, כאילו TS?
הרעיון ב-true shooting percentage זה לבדוק עד כמה הזריקות של השחקן היו יעילות. קל לקלוע הרבה נקודות, ראינו את זה, לא קל, אבל ווסטבוק זה מין דוגמה מובהקת לזה שהוא עושה הרבה נקודות, הוא לוקח על עצמו המון, אבל הזריקות שלו הן לא יעילות. ה-true shooting percentage שלו היה בעונה הרגילה 55.4.
הוא 150, מקום 157 בליגה.
זה פסיכי. והוא עוד ירד, לא רק שהוא העלה את ה-usage שלו, כלומר בפלייאוף, לא רק שהוא נגע יותר בכדור וסיים מהלכים יותר.
הוא מעל טימופי מוזוגוב.
וואו.
טיפה מעל.
מבין הגארדים זה מעניין איפה הוא נמצא, אבל הוא ירד ל-51.5% בפלייאוף. איך אתה עושה את זה? אתה אמרו, בואו נשקלל, בגלל שאנחנו יודעים שזריקות עונשין הן גם זריקות יעילות, בואו נשקלל בין זריקות עונשין, זריקות לשתי נקודות ומשלוש, ואנחנו פשוט ניתן את הערך של כל זריקה על פי של האחוזים של כל זריקה על פי התוצר שאנחנו מקבלים ממנה. אז אנחנו יכולים להגיד איזה שחקן בחר את הזריקות הנכונות שלו, כלומר איזה מהשחקנים יודע לבחור את הזריקות הנכונות. דוגמה טובה לזה, אגב, בניגוד לווסטבוק, זה גורדון הייוורד. קווין אוקונור מדרינגר כתב על זה שהוא אחד מחמשת האחוזים בהיסטוריה שקלה 22 נקודות בפחות מ-16 זריקות.
אתה יודע, אבל הטריק של הייוורד, יש לו יתרון שיש לו את ג'ו ג'ונסון איתו, ואז כשהמשחק נהיה מאוד מאוד אגרסיבי, הוא לוקח צעד אחורה. הוא ספק הנקודות ברבעים הראשונים, והוא תן לג'ונסון את הנקודות ברבעים האחרונים, אז ג'ונסון יוצא עם האחוזים הנמוכים, אבל עם מה נשאר, וגורדון הייוורד, אתה יודע, הוא קולע 30 משהו, ואז אתה רואה את החלוקה, 22, 0, 10, 0, כזה, משהו כזה. ואתה יודע, צריך מישהו שיסחוב את הקבוצה בהתחלה, והאחוזים שלו גם יהיו יותר טובים. אני אומר, הבחינה הזו, הנתונים טיפה משקרים, כי בסופו של דבר, ג'ונסון זה שזורק את הזריקות הקשות.
זהו, אז אפשר להסתכל על זה ככה, וזה נכון, אבל במובן מסוים גם, אתה יודע,
מישהו צריך לקלוע בהתחלה, אתה אומר.
גם, וגם אתה מדבר על גורדון הייוורד, שהם מדברים עליו, וסניידר שהם מדבר עליו, אתה רואה שנותנים לו את המקום הזה. כלומר, זה בשקט שחקן שהיה יכול להוריד, כמובן, ביעילות של הזריקות שלו, אבל לקחת תפקיד יותר מרכזי. אתה רואה שכשצריך אותו, הוא מגיע למשחק. הוא לא קופה את עצמו, הוא לפעמים מקום, אתה יודע, לוקח את השחקן שלישי להיות, לפעמים אפילו רביעי. אני חושב שהוא יותר טוב ממה שנותנים לו.
הליגה פתאום מלאה בשחקנים טובים על העמדה הזאת, אם זה ג'ימי באטלר ופול ג'ורג' וגורדון.
זה חדש שכאילו סמול פורוורד זה מהשחקנים הכי חשובים בהיסטוריה של הליגה?
לא, אז זה הכי חשובים, שהם... לא יודע מי חשוב, אתה יודע, פעם הסנטר היה הכי חשוב, פעם, אתה יודע, היית לוקח גרדים, עכשיו יש המון גרדים, אבל סמול פורוורד, רואה עמדה שהיא כל כך איכותית, שגם הסטטיסטיקה מגבה את זה, גם התקשורת, אתה יודע, מתעסקת בהם הרבה, זה כאילו השילוב המנצח בין אנשים שהם גדולים, כי אנחנו מכבדים אנשים יותר גדולים כזה, וגם הם חשובים למשחק. זה לא סנטרים וזה לא גרדים, ואתה יודע.
זה סוג של קווין דורנטים כאלה.
נכון,
אבל זה קווין דורנט הבא, אתה יודע, שחקן שהוא גם פריק סטטיסטי, וגם פריק גופני, ידיים ארוכות, אתה יודע, יאניס כזה, שהוא סמול פורד, פוינט גארד, אתה יודע, פוינט פורד, כאילו... אין כבר עמדות יותר, נכון? כלומר, כאילו, אתה לא יכול להגיד, חוץ מנגיד סנטר, אתה יודע, שזה דיאנדרה ג'ורדן ורודי גובר וכאלה שמקבלים את הכדור, איזה גורדון הייוורד הוא יותר סמול פורוורד אתה יודע, אתה מסתכל על זה כאילו, גורדון היוורד הוא עושה דברים ששוטינג גארד עושה, אתה מבין? והוא עושה דברים שפוינט גארד עושה, ויאניס מוביל את הכדור בהתקפות מתפרצות, כלומר, אין עמדות יותר, נכון?
לגמרי, זה מדהים לראות את זה. עבדתי על איזושהי פרזנטציה דווקא בלימודים, והראיתי שקרה משהו מבחינת המאפיינים הפיזיים של השחקנים לאורך השנים. ככל ש... או לפחות בחמש שנים האחרונות, שבע שנים האחרונות, הם הפכו להיות יותר דומים. כלומר, השוני ביניהם, אני לא זוכר את המונח הסטטיסטי לגמרי.
מה, הווריאנס בגודל?
כן, הווריאנס בגודל ובגובה הצטמצם.
כלומר, הם כולם בעצם באותה תבנית, 2-1, 2-3, ידיים הרבה יותר ארוכות מהגוף שלהם, 2-13, דקים יחסית, הם יותר, בשנות ה-90 היה לך צ'ארס אוקלים כאלה, אתה יודע, היה לך כל מיני חבר'ה שאתה לא רוצה להיפגש איתם בפינה חשוכה, כי הם היו רעים.
כי אולי בדקו פחות סטרואידים.
גם, ופה הם כאילו יותר לין, הם יותר רזים, כאילו באמת יש את הדורנט כפרוטוטייפ.
נכון, יותר חשובה המהירות והאתלטיות, והזריקה מבחוץ כמובן, מאשר הכוח הפיזי. יש לנו עדיין בכל קבוצת הגדולים האלה, נכון? יש לנו את ננה ואת דאנדרי ג'ורדן, שהקליפרס, אני לא יודע, דוגמה למה הם בעולם בכלל, לא רק בקבוצת כדורסל. אבל עדיין אנחנו צריכים להחזיק את השחקנים הגבוהים האלה
שהם גם יכולים להוביל כדור, גם יכולים לתת לך בלוק, כאילו, אתה יודע, קווין דורנט מספר 1-2 בבלוקים בגולדן סטייט,
הוא בכל זאת מעל 2-10, והוא שחקן הגנה נהדר, אז זה לא כזה מפתיע, וחוץ ממנו שג'וול מגיע שמשחק בסך הכל 10-12, 13 דקות, אז בשער 35 דקות מישהו צריך לעשות את זה. גרין, אם הוא עושה בלוק, זה בדרך כלל איזה וירטואוז כזה של, שהוא באמת בקפיצה, כי הוא נמוך, בלוק, מה לעשות?
עושה בלוק ונותן, הוא לא כזה נמוך דרמון גרין, כאילו, אתה יודע, יחסית לבלוקרים נגיד, אבל
אבל תחשוב על מי הוא שומר, הוא הרבה פעמים שומר, אתה יודע, אז אתה אומר אין יותר סנטרים, אין יותר פאוור פורדים בליגה, אבל מבחינת גדלים עדיין יש לך, אתה יודע, אז פרוזינגיס אולי הוא לא סנטר, אבל הוא עדיין ממש לטווי גדול.
נכון, אבל הוא סטרץ' פייף, אתה יודע, הוא לא משחק לך. תראה, יש את מדטרויט, דורמנט,
אנדרי
דורמנט, כן.
אתה יודע, כאילו בבוסטון, בקבוצות של בוסטון וברדיט של בוסטון וזה, אתה יודע, כל הזמן מדברים מי אנחנו מביאים, מי אנחנו מביאים, בוסטון, אני מדבר, כאילו, אני רואה את בוסטון. אז תמיד אומרים, אנדרי דורמנט, חייבים אותו בגלל שהוא אופנסיב ריבאונד והוא ריבאונדים, אבל בוא נע, בסופו של דבר אתה מסתכל עליו, זה שחקן של פעם. כן? זה שחקן שלא יודע לקלוע עונשין. אוקיי, אז הוא תופס ריבאונדים, אבל איך הוא משתלב בפיק אנד רול? אתה יודע, זה כאילו...
כן, יש בעיות עם השחקנים האלה, בטח שהם מפספסים הרבה מהעונשין, אבל אנחנו רואים מי השחקנים החזקים. כלומר, אנטטקומפו, זה שחקן, מדברים עליו כלברון הבא, אבל כולם הופכים להיות כאלה. זה גם דורנט וגם גורדון הייוורד שדיברנו עליו, זה לא בדיוק אותו מבנה גוף, אבל זה אותו סגנון משחק, זה אותן יכולות, וחשוב גם להיות חכם היום, כלומר, במשחק, זה לא רק...
יש גם את התחושה שגם אם יש הבדלים של 2-3 אינצ'ים, שזה לא מעט, כמו למשל בין ג'ימי באטלר לפול ג'ורג', זה לא נראה על המגרש ככה.
כן, כן.
כאילו האתלטיות ביטלה את ההבדלים הפיזיולוגיים הקטנים.
אבל מצד שני, אנחנו כן רואים פריחה של גארדים, כלומר, מי סטף קרי, שהוא 1.91 מטר, אתה יודע, זה בן אדם נורמלי לחלוטין.
ונורא רזה.
ונורא רזה, למרות שאגב, הוא התנפח והתחזק בקיץ הזה לפי דעתי, אני רואה אותו, הוא יותר חזק, איזיה תומאס שהוא 1.75 מטר, הוא עושה דברים מדהימים בבוסטון, אתה יודע, אפרופו, מבחינת אופנסיב רייטינג הוא מאוד גבוה, TS הוא מאוד גבוה, כלומר, הוא באמת שחקן מאוד יעיל.
הוא היה הראשון בליגה מבחינת טרו שוטינג פרסנטג'.
לפי דעתי כבר לא...
בעונה הרגילה הוא סיים, אני חושב, מקום ראשון עם איזה 64%, ויש לו טריק מעניין, אגב... אנחנו מכירים את זה, זה לא טריק חדש, אבל הוא נכנס לסל והוא מגיע מאחוריו.
כן.
כלומר, הוא משאיר את השחקן שלו שלא הצליח לקפוץ ולחסום אותו.
אז כאילו, איך בעולם הזה שיש בו חיות כמו גורדון היוורד ודורנט, וזה שחקנים חכמים וגבוהים וארוכים, ואז יש לך את הפריחה, איך אפשר להסביר את הפריחה של הפוינטס גארדס? מי אתה יודע, מי קריס פול, סטף גרי, איזיה תומאס?
ראסל ווסטברוק.
ראסל ווסטברוק, למרות שראסל ווסטברוק הוא חיה פיזית, אתה יודע, בסופו של דבר הוא איש מאוד חזק,
כן,
שנכנס.
אני מסכים עכשיו על הפירוש
ג'יימס של הרדן, כן, ג'יימס הרדן, שאתה יודע, אתה מסתכל, שחקן שמנמן יחסי, אתה יודע, חמוד כזה עם זקה.
שמנמן, זה שוב, זה מחלת פנים העגולות, אתה יודע, זה כמו שגם הוא פיסים, שדיבר על זה שלפול פירס יש פנים עגולות, והוא תמיד נשפט על זה, הוא לא שמנמן. זה לא...
ברור, מן הסתם...
חוץ מבוריס דיו.
כן, הוא שמן.
הוא שמנמן.
דיה הוא שמן. אז איך אפשר להסביר את זה שמצד אחד באמת יש לך את ה... אתה יודע, אתה מסתכל על הגבוהים האלה. מצד שני, עכשיו בדרפט הקרוב, גם ייכנס לך אלונזו בול וגם מרקל פולץ, שהם שחקנים 1.90 מטר ככה וקצת, והם הולכים להיות גארדים שהשתלטו על הליגה, אומרים.
נכון, אז טענה החזקה לגבי הפוינט גארד, שזה דבר שקרה אחרי 2005, שינו את חוקי ההגנה ב-NBA, ביטלו את האזורית, עוד כל מיני איסורים אחרים, אבל בעיקר לא מאפשרים את ההנצ'ק הזה, נכון?
את הנגיעה ביד.
את הנגיעה, לשים יד על הגב של השחקן שאתה שומר עליו. Okay. וזה שחרר את הפוינט גארדס. כלומר, אם פעם היה לנו, הראשון היה נייט רובינסון, אני חושב, נייט טייני רובינסון מבוסטון סלטיקס, שהוא היה ככה מין פוינט גארד שיודע לזרוק הרבה ולוקח את המשחק עליו, לא רק אותו רכז שהכרנו, התפקיד המוזר הזה של ניהול משחק. עכשיו לאחרונה יש לנו יותר שחקנים, הם הדומיננטים.
כן.
אחרי זה היה איזיה תומאס, שגם אז אמרו, ואייברסון, אז אמרו, אלה שחקנים שהם לא מנהלי משחק, הם לוקחים יותר מדי על עצמם, כן. הם לוקחים לחברים שלהם, אחרי 2005 זה פתאום קיבל את המקום שלו, כי אתה לא יכול לשים יד, הרכז לא צריך להתקדם לסל עם הגב.
וכאילו תמיד יש להם את היתרון של הצעד הראשון, נכון? כאילו,
נכון.
הם תמיד, אם אתה גבוה מדי, אתה לא תהיה זריז כמוהם, אם אתה נמוך מדי, הם יכנסו לסל, כאילו... יש תמיד איזה מיסמאץ' בעצם איתם, שפעם זה היה הסנטרים, כלומר פעם, אתה יודע, היית שולח את הסנטר שלך לחפור בלואו פוסט, mm-hmm. וכאילו נגיד לניו יורק ניקס היה יתרון מאוד גדול, כי היה להם את הלואו פוסט סנטר הכי טוב, נגיד, אתה יודע, מאז קרים
אבו ג'אבר,
כן, יואינג, כן, כמובן, אז כאילו, כל הסגנון משחק משתנה, אם אנחנו מסתכלים היום על המשחקים, זה כאילו...
זה לגמרי אחרת. גם אם לא היית נכנס את הסטטיסטיקה שגילינו הרבה דברים וזה, אבל אתה מסתכל, אתה רואה את עליית, אנחנו מכירים את הגרף הזה שמספר השלשות שעלה, אולי זה מומנטום שהיה ממשיך גם אם לא היינו מגלים את הסטטיסטיקה, כי האמת היא שסטטיסטיקה היא לא מאוד מאוד מתוחכמת פה, לדעת שזריקה משלוש היא יותר טובה מזריקה משתיים.
ועדיין, נגיד כל תקופת מייקל ג'ורדן ואפילו קובי בריינט, זריקות משלוש היית כאילו צריך לקבל אישור לזרוק אותם בתור שחקן, והיום זה אתה יש לך לוק תזרוק,
נכון,
מר גסול זורק שלשות יותר מלרי ברד פחות או יותר כרגע,
וזה דרישה של המאמן שלו, פיסדייל דרש ממנו לזרוק 3-4 פעמים,
כן, don't be rooked, תזרוק שלוש.
נתון מעניין בהקשר הזה, זאב סוביק עזר לי לעשות ניתוח נתונים, אם ב-80-81 היו שחקן אחד בממוצע בקבוצה, גם לא בכל הקבוצות, שזורק משלוש, והוא זרק רק שלושה אחת בממוצע במשחק, אגב זה היה לארי ברד ב-80-81, היום יש לפחות 5 שחקנים ברוב הקבוצות, 20 מתוך הקבוצות שיש להם 5 שחקנים שזורקים שלושה במשחק.
וואו.
כלומר, זה מעבר למספר שלשות, אלא מספר השחקנים שזורקים שלוש.
ועדיין פיל ג'קסון אומר שזה cheap way to get points. זו דרך זולה להשיג נקודות.
כן. שיב, זה מגביל... היום,
פיל ג'קסון זה...
הוא מתי שהוא יבין.
כן, לא, זה מגביל
לא, לדמנט. לא נראה לי שהוא יבין.
אתה יודע, זה קצת דמנטי.
יש מצב שזה לא...
זה מסוג הדברים שאתה אומר, אוקיי, אז לנשיא ארצות הברית אנחנו מרשים לדבר ככה, אבל אתה נשיא של, אתה יודע, אתה מנהל ספורט בקבוצה מקצועית, אתה לא יכול לדבר ככה.
כן, זה ממש להגיד...
מה זה צ'יפ ווי, על מה אתה מדבר?
כן, הוא אמר...
What are you talking about? זה מבדר? זה מנצח? על מה אתה מדבר?
נכניס קונטקסט, הוא אמר שהוא לא רוצה שקי-פי, הסנטר הלטווי, שהוא זורק לשלוש הרבה, הוא לא רוצה שהוא יזרוק לשלוש, בגלל שזה צ'יפ ווי to get.
במתפרצת או איזה משהו כזה.
להשיג נקודות. אוקיי.
טוב, במתפרצת זה באמת היה פעם, היו מעיפים אותך הביתה. גם כשאנחנו היינו ילדים וזרקנו לסל, ניסינו לפחות משלוש, בטח בהתקפה מתפרצת זה היה
טאבו. אגב, אומרים שזה משפיע לחלוטין על כל הדרך שבה מגלים שחקנים היום, והיום במקום ללמד ילד להיכנס לסל סטייל ג'ורדן, שזה מה שאנחנו עשינו, כלומר בתקופה שלנו זה היה כנס לסל, צעד ראשון, אתה יודע, לואו פוסט, פיידאווי כאלה, היום ההורים מלמדים את הילדים לזרוק את הכדור מ-30 מטר.
מעניינים באמת סטטיסטית, במתפרצת של 2 על 0, אין אפילו שחקן הגנה, אם באמת הדבר הנכון לעשות, הוא לא יזרוק 3, אחרי גרוע, קח את הריבון, שים את הסל.
כן, אתה יודע.
הריבאונד לא בטוח שהוא
יגיע אליך, נכון? הוא בטח שהוא לא פתוח, אבל הוא לא בטח שהוא לא פתוח, אבל ברמה...
זה מזריקה של נגיד במתפרצת, כמה יש לך? 89%, 90%?
כן, משהו כזה, כן.
אתה יורד ל-50%?
זה 1.8 לעומת, אפילו אם תזרוק מ-50% מ-3.
אתה מדבר על התוחלת של הניקוד.
כן, התוחלת של הניקוד. 90% מ-2, נכון? זה 1.8.
כן, עדיין הדרך הכי עילה בעולם...
זה סל נקי להטביע.
כן, להטביע ולחטוף את הכדור ולהטביע, כאילו אין דרך יעילה יותר.
אבל בכל זאת עושים, זורקים שלושות בטרנזישן, זה באמת משהו שלא יכולנו לדמיין לפני כמה שנים.
עוד חמש שנים היום, זוכרים את הפעם שלא זרקו שלושות בטרנזישן? איזה מוזר זה היה, למה הם לא עשו את זה?
אני מחכה עדיין לזה שיאניס יטביע מהשלוש, ואז לא ידעו איך לספור את זה. הוא זרק, מה קרה?
כן, היד נגעה, אבל הוא קפץ מהשלוש.
אוקיי, בואו נלך על סטטיסטיקות.
יש לי תיקון רגע, אני עכשיו רואה של לא סן אנטוניו שומר את הכי טוב של הקשת השלוש, זה דווקא גולדן סטייט.
גולדן סטייט קבוצה... אחד מהדברים שהכי מעצבנים אותי שאומרים שגולדן סטייט היא קבוצת הגנה לא טובה. היא הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה, יחד עם סן אנטוניו.
אז בתחילת העונה היה לה קשיים, בעיקר בחדירות שחדרו מולה לסל.
וריבאונדים הגנתיים.
נכון, ומשחקי פוסט וריבאונד הגנה, אבל סטיב קר הגאון... הצליח לתקן את כל הסיפור הזה. אני יודע שיש הרבה שאומרים שגולדן סטייט מאמנת את עצמה.
כן. בולשיט.
כן.
אין דבר שאתה לאמן את עצמך.
אז כל מי שאמר את זה עכשיו הולך לעמוד לפני מבחן, כי עכשיו שמו בגולדן סטייט מאמן שאני חושב שכולם מסכימו שמאמן חלש את בינוני, מייק בראון.
אבל הוא עוזר.
לא, הכל בסדר, אבל במידה וקר באמת לא מגיע למשחקים האלה, ויש להם עכשיו סדרה... אתה יודע, אנחנו מדברים על סוויפ נגד יוטה, יוטה טובים, אני לא יודע מה...
עדיין לא יוטה.
בסדר, אוקיי, בסדר, אתה צודק. אבל בלי, נכון, אולי עכשיו שאתם שומעים את זה כבר...
כן.
קריס פול הרוויח את החוזה שלו ועלה, אבל...
לפני שאנחנו עוברים לסטטיסטיקות, מה החשיבות של מאמן? באמת, מה החשיבות של מאמן?
אני חושב שזו חשיבות גדולה, בטח בהתאמות שיש בפלייאוף, אתה יודע, בעונה הרגילה, אתה יכול לתת טיפים לכאן ולשם, בפלייאוף כבר אתה יותר מכוון... כלפי האסטרטגיה של הקבוצה שנגדך, אתה כן יש עבודה גדולה של האנליטיקס למצוא את החולשות ואת היתרונות, ואני כן חושב שזה קריטי, אבל באמת גולדן סטייט כבר למדו לשחק ביחד, יש להם את גרין שיש הרבה דברים להגיד עליו, אבל זה פחות חשוב על מי הוא שומר. סטיב קר דיבר על אתה יודע, הייתה איזה כתבה של האוורד בק לא זוכר איפה לגמרי הוא כותב, הוא דיבר על הנקסט מייקל ג'ורדן, על הדיבור הזה של כל הזמן נקסט מייקל ג'ורדן, ואיפה ה-DNA של מייקל ג'ורדן נמצא היום
בבליצ'ר ריפורט, ואז כן, נכון, הוא אמר בעצם כולם עכשיו רוצים להיות the next סטיב קרי, כאילו
נכון, ובטח שאי אפשר לעשות את הנקסט מייקל ג'ורדן הזה, האמת היא שאני ואתה דיברנו על זה לפני איזה שנה ומשהו, אבל סטיב קר דיבר על זה שגרין יש לו את ה... אם מדברים על DNA, אז איזה זריקה והפיידאווי וכן הלאה, סטיב קר אמר מבחינת אמושנל דרייב, לגרין יש משהו שמאוד דומה למייקל ג'ורדן, מי זה פרמטר כזה שלא חשבנו עליו, ולמה לא חשוב על מי הוא שומר? גם כן איזה ניתוח סטטיסטי שראיתי, גרין שומר על כולם.
כן.
אתה רואה שהוא דווקא נותנים לו, לאו דווקא את השחקנים החזקים בקבוצה היריבה, כי הוא עוזר. הוא יודע לעשות החילופים כמו שצריך. אם ראינו את ג'ף טיג עומד מול לברון ג'יימס
בסדרה נגד אינדיאנה.
כן, והוא היה חייב לצאת רגע, אתה יודע, לברון ג'יימס בא בהתקפה מתפרצת, ואני לא זוכר מי עמד על השלשה, הברירה היחידה שלך, נכון, או שאתה עומד לפאול תוקף וכנראה תתאשפז בבית חולים הקרוב, או שתקפוץ לנסות לחסום את המסירה. אז ברור שטיג קפץ לחסום את המסירה, גרין יכול לעשות את שני הדברים האלה ביחד. הוא עומד בדרך שלך, אתה ברגע האחרון תמסור.
אני חושב שגרין כל כך חשוב לסדרה, שהדבר הכי חשוב שאם מאמן יעשה, זה לא להגיד למה לעשות, אלא עבודה פסיכולוגית של להרגיע אותו, כשזה יגיע לנקודה הזו ש... לא יודע אם סן אנטוניו מישהו יצליח להוציא אותו מהכלים, או שהאמוציות יהיו גבוהות מדי, בטח בקליבלנד בגמר, שלא יעוף, שלא יעוף בהרחקה, כשהוא צריך לעצור מישהו בהגנה, שלא יבעט לו בביצים.
כן.
It's as simple as that. זה העבודה של המאמן.
אני חושב שגם זה גם עבודה של הארגון, ויש לך שם בגולדן סטייט ארגון, אתה יודע, לא מזמן למדתי שסטיב נש הוא אחד מהיועצים של
גולדן סטייט. כן, הוא דיבר על זה.
כן,
מעלה מה זה כולל, כמה שעות עבודה זה, אם זה מהטלפון, אם זה און פרמיס.
אבל לפי דעתי, סטיב נש הוא הולך להחליף את סטיב קר.
כי סטיב קר לא יוכל להמשיך.
כי סטיב קר לא יוכל להמשיך, וסטיב נש הוא, אתה חושב על זה, ואתה חושב על מי אתה רוצה שיאמן לך קבוצה כזאת, ואז אתה אומר, רגע, יש לבן אדם הזה את הקריזמה, יש לה ניסיון.
אתה יודע מה עוד יש לו?
הוא הבן אדם היחיד שיכול להגיד לקרי, תקשיב, תראה, כשאתה מוסר ככה, תנסה איזה באונס ככה.
כי קר יכול להגיד, תשמעו, קלעתי שלשות סבבה, ולקחתי לפיות כי ג'ורדן היה איתי.
בונה.
סטיב נש, הוא יכול עדיין כנראה, to out class, עכשיו בכדרור, באחד על אחד, את כולם בקבוצה הזו.
כן, יש מצב, יש מצב. אגב, סטיב קר, לפי דעתי, עדיין יש לו את האחוזים הכי טובים מהשלוש בקריירה.
באמת?
לפי דעתי, צריך לבדוק את זה. אוקיי,
מבחינת השוטינג גארדס או...
לא, מעל זריקות מסוימות.
מעניין.
אני חושב, אני צריך לבדוק את זה.
סטיב נש היה, הוא מן ה... שוב, אחד הפוינט גארדים של העידן החדש.
כן, עם דנטוני.
נכון. הוא שיחק, מתי הוא פרש? 2000 ו...
אז שוב, העונות שלו בלייקר זה לא נחשב. הוא פרש מבחינתי, זה כמו לספור את ג'ורדן בוושינגטון.
הוא כן היה דמות לחיקוי, גם קרי מדבר על זה, שהוא, נכון, הוא הסתכל עליו ולמד ממנו המון.
גם איך ישמור על עצמך? הוא בכל זאת הגיע, למרות שהוא סיים עם פציעות נוראיות, אתה יודע, הוא סיים, לא הצליח כבר לזוז יותר מדי, אבל עדיין הוא הגיע לגיל, שחק ברמות הכי גבוהות, לגיל יחסית מאוחר, וזה מה שקרי עושה, ואתה יודע, אפילו ג'ורד ג'ונסון שדיברנו עליו, בגילו המתקדם, עדיין יכול לתרום. עוד 3-4-5 שנים. אם וינס קארטר עושה את זה, תראה, אנחנו חיים בעידן שבו הקווטרבק הכי טוב בענף הוא בין 40.
כן, אבל אתה יודע, הוא היוצא מן הכלל בכלל.
הכל בסדר, אבל...
טום בריידי זה לא...
אנחנו מדברים פה על הספורטאים שהם היוצאים מן הכלל באוכלוסייה של 8.5 מיליארד אנשים בעולם, אז זה השאיפה שלהם. הם צריכים להיות דומים.
קרד ריצ'רדסון מקליבלנד.
כן. אבל התפקיד שלו הרבה פחות קריטי.
אוקיי,
הוא לא על המגרש בכמויות.
נכון, אבל אתה רואה את היכולת האתלטית שלו, בין 38...
משהו כזה, כן. בכלל, בופי כאלי קליבלנד נראית כמו אסופת חבר'ה שמשחקים יום שישי בערב בספורטק, שאחרי שהצעירים הלכו. ולברון.
חברים, יש לי נתונים לגבי סטיב קר.
הגיע באוזניה.
יש לו נתונים על הקריירה של סטיב קר. אז הוא כן, הוא מוביל את הליגה באחוזים מ-3.
כמה?
45.4.
מה זה all time כאילו?
כן, וסטף קרי מקום שלישי עם 43.7 כרגע. דרזן פטרוביץ' חברים, מקום רביעי 43.
כן, אבל זה אלונה וחצי.
בסדר, עזוב.
כן, אבל זה לא.
מבחינת ה-all times, כן, אז מבחינת גם מספר השלשות וזה, אנחנו יודעים שסטיב קר לא זרק את אותם מספר שלשות, סטיב קר עם מקום ראשון.
מן הסתם.
עם 4,379 ניסיונות לסל ב-43%. זה נתונים, אתה יודע, מטורפים. אוקיי, אפרופו נתונים מטורפים, עוד, בוא נלך... אופנסיב רייטינג, מה זה? איך מודדים דבר כזה?
טוב, זה סיפור קבוצתי.
אבל יש גם אישי.
יש גם אישי, זה אופנסיב רייטינג, זה ה-PER בעצם.
כן.
העניין האישי זה...
אז רגע, מה זה PER?
PER זה Player Efficiency Rating. ג'ון אולינגר, שהוא היה אחד החלוצי האנליטיקס, אגב, בכלל הסיפור של ה... כל הזמן אומרים חלוצי אנליטיקס, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה אנחנו מתכוונים, אבל דעתי זה סיפור מעניין, בשנת 91 היה את דין אוליבר, שקרא את ביל ג'יימס, אותו...
מי שאחראי על הסייברמטריקס בבייסבול.
נכון, ועליו, או לא עליו, אבל הוא היה אחת מהדמויות הראשיות בספר של מייקל לואיס מניבול, והוא ישב בבית, הוא היה...
דין
אוליבר. ישב בבית ואמר, אנחנו למרות כל הסקפטיות על זה שכדורסל הוא משחק קבוצתי, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, ובייסבול, בגלל שהוא משחק של פעולות
יחידניות,
זה דבר שכן אפשר להכיל עליו, הוא התעקש לעשות את ההתאמות האלה, ולא קרה עם זה שום דבר הרבה מאוד זמן, עד שהגיע סיפור שנקרא אינטרנט. ואז התקבצו חבר'ה מכל העולם שהבינו שהם לא לבד בתוך הסיפור הזה של סטטיסטיקה.
הם לא לבד בלבדוק סטטיסטיקות מתקדמות ולהגיד, היי, צ'ארלס ברקלי לא יעיל כל כך.
ממש, אבל ממש התעסקות, היו צריכים להמציא את זה מחדש. ואז ב-2001, מאי 2001, פברואר 2001, דין אוליבר העלה פוסט בקבוצה שנקראת APBR Group, הקימו קבוצה, פורום ביאו, שזה עוד היה...
היה פורום ביאו והם דיברו ב-ICQ
שעוד היה יאו, בואו נתחיל בזה,
עוד היה MSN, אבל פתאום זה נפתח, פתאום קבוצות NBA התחילו להתעניין במה קורה שם. זה היה נראה מוזר, עדיין אנשים התנגדו לזה, אבל הסיפור המצחיק הוא שחבר'ה בהנהלות של ה-NBA היו שולחים מיילים לכל מיני אתרים כאלה, גם ליאו, גם לבסקטבול רפרנסס או 82 גיימס, אמרו להם, אולי תבדקו לנו את הנתון הזה והזה.
יש לנו תיאוריה.
כן.
שלושות יותר טובות מסלי שדה, תבדקו את זה.
כן. רצו לדעת מה קורה לריבאונד שאתה לוקח מזריקה שלך. התחילו לשלוח הרבה מיילים, אבל זה עדיין לא נתפס עד שמורי עשה. כלומר, כן, קבוצות התעסקו עם הסטטיסטיקה המתקדמת. דין אוליבר עבד בדנבר כבר ב-2002, חצי משרה וכן הלאה, אבל זה נתפס או... כל הקבוצות נכנסו לחרדה כשמורי לקח את הרדן והסביר להם מה הוא הצליח לראות מעבר לזה.
אני חושב שלפני זה, ג'ון אולינטר, עם ה-PER רייטינג שלו ב-ESPN, בעצם גם כן הוא עשה שינוי מאוד גדול, כי פתאום אתה קיבלת מעין מספר שלם כזה, כשאם אתה מסתכל אחורה, ואתה עושה PER, נגיד על קרים אבדול ג'אבר וכל הגדולים בעבר, או ג'ורדן, אז אתה רואה שבאמת זה הנתון השלם שמראה כמה שחקן הוא טוב.
נכון, זה מתאים. אגב, ג'ון אולינגר, בגלל זה התחלתי את הסיפור הארוך הזה של האנליטיקס, אבל ג'ון אולינגר היה אחד מהתורמים המרכזיים של ה-APBR גרופ הזה. אז דין אוליבר וג'ון אולינגר היו שניים שדיברו שם.
ג'ון אולינגר עובד בממפיס עכשיו, הוא הג'נרל מנג'ר או משהו כזה שם.
אני חושב, לא יודע אם ג'נרל מנג'ר.
סגן נשיא, כן.
לאנליטיקס הוא הוציא את הספר הראשון של ניתוח אנליטי של המשחק, NBA פרוספקטס וכן הלאה. אחרי זה דין אוליבר הוציא את בסקטבול און פייפר, שמשם אפשר ללמוד הכל. וה-PER מה הוא אומר? הוא אומר, בוא נבדוק את כל... אגב, הוא משתמש בנתונים שכן יש לנו בבוקסקור, בגלל זה אנחנו יכולים ללכת עד 1948. אבל הוא עושה כן התאמה לקצב המשחק ולדקות המשחק, והוא מנסה לסכם אותם למספר אחד, שבאמת, כמו שאמרת, אנחנו מכילים את זה אחורה, אנחנו זורקים את זה אחורה על כל השחקנים, פתאום יוצא לך שהשחקנים הגדולים מופיעים ברשימה, אז כנראה יש משהו נכון, אבל יש לה חולשה מאוד גדולה מבחינה הגנתית. כי הבוקסקור לא יודע לתפוס הגנה כמו שצריך, והגנה תלויה באמת במאמץ קבוצתי עוד יותר מההתקפה.
מה שנקרא, הוא לא מודד את מדד נדב הנפלד, שבעצם... כשנדב הנפלד היה משחק, אז מכבי תל אביב הייתה מפסידה פחות וחוטפת פחות. כאילו זה היה ממש ככה. כלומר, אפשר היה לראות את זה. כי יש באמת דברים שאי אפשר למדוד בסטטיסטיקה.
נכון. גרין כזה. אתה יודע, אתה יכול לראות, אתה יכול להסתכל על השחקנים.
מה זה לא יכול לראות? אתה תמיד יכול לראות, שאתה אומר שגולדן סטייט, הקבוצה ששומרת הכי טוב על הפרימטר, זה משהו שהוא מדיד. היום כבר הביטוי הזה של פעם שאומרים על הנפלד, שכמעט כל שידור סרוסי, או לא יודע, מישהו היה אומר לנפל, הנה דברים שאי אפשר למדוד בסטטיסטיקה, אז היום אפשר כבר למדוד את הדברים האלה. זה בדיוק הסטטיסטיקה המתקדמת.
אבל שנייה, אני אגיד לך משהו, האם אתה יכול למדוד את היכולת של הנפלד לצאת מחסימה ולחסום את הזה?
זה לא יהיה אישי, זה יהיה כשהנפלד, בוא עזוב הנפלד, כשגרין על המגרש,
בוא הנפלד, מה אכפת לך? יאללה, הנפלד.
אוקיי, כשהנפלד על המגרש, איך ההשפעה של, איך מכבי השתפרה הגנתית, למרות שבשנים האלה הייתה אפה בשמינית, נגיד בולוניה וכל אלה, אז עזוב את זה, נדבר NBA. כשגרין על המגרש, איך הכוכב הגדול של הקבוצה היריבה, למשל, יורד. איך קוואי לנארד כבר לא יהיה עם 50% מהשדה. איך קוואי לנארד נאלץ לקחת זריקות רעות יותר. כי ההשפעה שלו לא תהיה אישית, זה הקטע. אתה לא יכול למדוד את זה בהשפעה האישית שלו, אבל כן אמורה להתבטא בהשפעה הקבוצתית של הקבוצה היריבה.
אוקיי.
נכון, ובסטטיסטי, באנליטיקס יש את ה... אתה מדבר על ה... יש את הבוטום אפ, סטטיסטיקס, שזה הבוקסקור, מה שאנחנו קוראים לו, שהבעיות איתם זה שהוא נותן את הניקוד או את הקרדיט רק למהלך הסופי.
כן, האזור של ראסל.
בדיוק, ויש את ה... נכון, בוטום, up and down, שזה מנסה להסתכל על הסטטיסטיקה הקבוצתית ולגזור אותה למטה.
כן, אז כשאני מסתכל על דיפנסיב רייטינג, ואני רואה שאנדרי דרמונד שמה, ודרמון גרין, ורודי גובר, אגב, כולם עם ג'י, לא, סתם.
מחפשים אותם בדיוק שאתה הסתייבר.
ודווייט הווארד שם, וחסן ווייטסייד שם,
וקווין דורנט שם בטופ 10, מה זה הדיפנסיב רייטינג בעצם? 99, מה זה אומר?
אני רוצה דווקא לחזור לדיפנסיב רייטינג של קבוצות, כי הדיפנסיב, גם האופנסיב רייטינג וגם הדיפנסיב רייטינג של יחידים יש בו קושי גדול, כי קשה מאוד לברר את הפוזשנים שכל שחקן היה בו. נכון, אם אנחנו מתייחסים לפוזשן פר קבוצה, אז ברור לנו לגמרי, הוא נגמר, אגב לא אחרי, גם אם קבוצה לוקחת ריבאונד, התקפה זה עדיין אותו פוזשן, לא יודע, הרבה מתבלבלים בזה, אז יותר קל לנו עם קבוצות, אז בואו נסיים שנייה במשפט מה זה אומר על קבוצות, אופנסיב רייטינג גילו שגם אם אתה קולה הרבה נקודות בקבוצה, במשחק, וזה מה שמדדנו עד לפני 5 או 10 שנים, כמה נקודות קבוצה קלה במשחק, או כמה היא חטפה, ואז אמרנו, היא מתקיפה מעולה, או היא שומרת מצוין, אבל ברור שזה לא מתחשב בקצב של המשחק. דיברנו על ההתאמות האלה גם ב-PER, וגם יש את זה ב-Win Shares, וב-Usage Percentage, זה סיפור קריטי. כלומר, קבוצה יכולה לשחק בקצב גבוה, ולקלוע הרבה נקודות, אבל אם היא תשחק נגד קבוצה שמשחקת לאט, כמו יוטה למשל, שהיא הקבוצה האיטית ביותר בליגה.
מה זה אומר הקבוצה האיטית ביותר בליגה?
יש לה 96, אני חושב, 94 פוזשנים לכל משחק.
מה, זה בגלל שהם כאילו מקבלים החלטה לעשות התקפות מעבר, לעשות, כאילו להימנע מהתקפות מעבר?
ולבזבז את השניות הראשונות של, כן, של כל התקפה.
וזה למה? מעניין, כאילו, בגלל שיש להם שחקני איטיים יותר, או כאילו?
גם יש להם שחקנים יותר איטיים, יש להם יתרון במשחקי פוסט-אפ.
בגלל
רודי גוברט. והם פשוט בריצה, הם לא טובים. יכול להיות שיש לך שחקנים מהירים, אבל אתה תסתכל על הסטטיסטיקה, ויש משהו שמתפקשש שם.
אז יכול להיות שדווקא הם הקבוצה שהכי יהיה קשה לגולדן סטייט להיפגש איתו בפלייאוף הזה?
זה קצת... תראה מה, כשיש שתי קבוצות קיצוניות כאלה,
עד לברון, השאלה, כן, לברון ומאטטיסטיקה.
השאלה מי יכפה את מי, מי יכפה את עצמו על מי, מי יכפה את הרצון שלו על מי, וגולדן סטייט היא פשוט קבוצה הרבה יותר מוכשרת, ואני חושב שגם הרבה יותר קל לכפות משחק מהיר מאשר משחק איתי, זה סיפור מדבק, המשחק המהיר.
אוקיי,
אז... Okay. אז היה לנו את האופנסיב רייטינג והדיפנסיב רייטינג, רק כדי לסגור את הסיפור הזה. כשאתה מסתכל על הקורלציה בין ניצחונות לבין האופנסיב רייטינג והדיפנסיב רייטינג של קבוצות, זה התאמה כמעט מוחלטת. כמובן שיש כל מיני חריגות לכאן ולשם, הדיפנסיב רייטינג זה מדד הרבה יותר טוב לניצחון של קבוצות, אבל צריך לשלב אותם גם עם האופנסיב רייטינג, כשאתה יורד לשחקן הבודד, זה מין התאמה כזאת של כמה פוזשנים היו לקבוצה כשהוא נמצא על המגרש, אותו שחקן נמצא על המגרש.
וזה אותו דבר באופנסיב.
זה אותו דבר באופנסיב, אבל יש, אתם יכולים להציץ בנוסחה של האופנסיב רייטינג של שחקן אינדיבידואלי, זה סיפור גדול. הם יודעים שיש שם הרבה חורים במדידה הזאת, ולכן זה לא מדד מאוד מדויק.
יש לי תיאוריה, ולא רק לי, להרבה אחרים, לגבי מניבול בכל ענף, ובהכרח בכדורסל וכדורגל. כשמגיעים לפלייאוף, כן, הרבה פעמים מי שמנצח זה מי שהוא השחקן הכי טוב, כלומר הסופרסטאר. אתה יכול לבנות קבוצה פנטסטית שמאזנת אחד את השנייה, מאזנים אחד את השני, ו-usage percentage מצוין, וכל אחד, ואתה יודע, הם מחוברים היטב, הם מנצחים 60 פלוס משחקים במשחק בעונה, אבל בסופו של דבר למי שיש את השחקן הכי טוב, זאת הקבוצה הכי טובה בפלייאוף. בגלל שלברון ג'יימס יכול להגיע ולשתלט על משחק. או ההפך, כן? קוואי לנארד יכול להגיע ולשתלט על משחק ולשפור את כל הנוסחאות.
ואתה אומר את זה לפי הפלייאוף של שנה שעברה.
אני אומר את זה לפי ההיסטוריה.
בכדורגל זה גם ככה?
הרבה פעמים קבוצות שנבנו כבניבול, כלאזן, כדי למצוא את השחקן המתאים סטטיסטית לשחקן ההוא, ובסופו של דבר מגיע מסי, אומר, יאללה, אני לוקח את זה על עצמי, כן? ואתה לא יכול, אתה יודע, מסי הוא פריק סטטיסטי, כן? כשמסתכלים על הסטטיסטיקות, אבל בסופו של דבר, בוא נה, הוא לקח את הכדור, ועשה, אתה יודע, כל השטויות האלה שבנו סביב,
בסופו של דבר זה כישרון.
ככל שיש יותר אירועי ניקוד, אני חושב שהסטטיסטיקה יותר, בכל יותר משמעותית. בכדורגל, באמת, אתה שם גול, ההבדל בין כן גול, לא גול.
לא, אבל אני מדבר על כדורסל.
בגלל זה אני אומר, שלהשוות את זה למסי, זה פחות לעניין, כי יש פחות אירועי ניקוד.
נכון, אבל תראה, לברון ג'יימס, אתה יודע, הוא הגיע בסדרה הראשונה מול גולדן סטייט, כן? זה לא היה כזה רחוק מזה שלברון ג'יימס מנצח לבדו את גולדן סטייט. עם כל זה שגולדן סטייט עם בוב מיירס שבונה את הקבוצה בצורה ככה מתקדמת, ואתה יודע, כל מיני פריקים סטטיסטים כאלה, כמו קליי תומפסון שהביאו, אתה יודע, בבחירת דראפט מפתיעה וכאלה. אתה יודע, בסופו של דבר, זה במיוחד בפלייאוף של ה-NBA, זה סופרסטארס, וסופרסטארס זה אלה שמקבלים את הביג בקס, והם אלה שמנצחים לך את המשחקים.
אתה יודע, בסתברות ויציקה יש מה שנקרא Outliers. אתה לוקח, אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, יש לך סטיית תקן אחת, שתי סטיות תקן, שלוש סטיות תקן, בשלב מסוים זה כבר נהיה מאוד לא סביר שיקרה, אז אתה מוציא את זה מהחישובים שלך. לברון ג'יימס, שהוא לא יודע, זה שלושה סטיות תקן מכל דבר שאנחנו מכירים, זה הבעיה. אתה לא יכול, אם יש לך את לברון ג'יימס, בסדר, אז אתה יכול להוריד את הרגל מגז ההסתברות והסטטיסטיקה והאנליטיקות. אם אין לך את לברון ג'יימס, אין ברירה. זה מה שאתה צריך לעשות כנראה.
אתה אומר שטקטיקה פשוט פחות חשובה בפלי אוף. יש יותר...
כן.
ובקטע הזה אני די מסכים.
לגמרי, אני חושב שאתה יודע, אתה ראית את ריאל מדריד ברצלונה. כן, אתה רואה משחק שפתאום הטקטיקה לא, כאילו, זה היה משחק מטורף כזה שהכישורים האישיים היו כל כך הרבה יותר חשובים.
דיברנו על זה בחלק הראשון הרבה.
זה כאילו,
כן, זה הופך להיות הרבה יותר חשוב, הדטרמינשן של השחקנים, נכון? המגע בכדור שעובר, כל ההסל סטאצ האלה, הם הופכים להיות הרבה יותר חשובים, ואתה רואה גם שהתרגילי, יש את הפליי טייפ הזה באתר הסטטיסטיקות של ה-NBA, זה פתאום יש איזשהו מעבר
לבידודים.
לבידודים. פתאום יש...
סן אנטוניו משחקת הרבה יותר בידודים בפלי אוף.
מה לגבי צ'וקרס? אתה יודע, אז אתה מדבר, אם אתה יכול לצאת כדורגל, איגוויין. בכל עניין ודבר, חלוץ על...
אנחנו ב-NBA. דורנט, הוא נחשב כצ'וקר, כן?
איזה מעליב, זה על דרק נוביצקי אמרו כל השנים שהוא צ'וקר, לקח פעם אחת אליפות, נגמר.
אבל לא, אבל תחשוב על זה, כן? סדרה נגמר, קווין דורנט, משחק שישי, כן? בקליבלנד, קווין דורנט מול לברון ג'יימס, קווין דורנט צריך להגיע ולקלוע את הסל הזה, ושיבטיח אליפות לזה, מבודדים אותו, ואתה יודע, פתאום, הוא לא יכול. אתה יודע, וזה קורה פעם אחר פעם
או משחק שישי נגד גולדן סטייט.
כן.
עומדים להעיף את הקבוצה עם 73 ניצחונות, הבאתם להם בראש, וחנק.
למרות שהעונה שעברה, אני לא בטוח שאנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים מהסדרת גמר, נכון?
קשה באופן כללי למדוד מהמסדרות כאלה, אני מדבר מגמר המערב. מה אתה יכול להגיד על דורנט? הוא וראסל הם אלה שהביאו אותם למצב הזה, שהם כמעט מעיפים אותם.
כן.
תבין,
יש סטטיסטיקות על צ'וקרס?
כנראה שיש, אני לא מכיר אותן. יש סטטיסטיקות על הכל. זה אתה מכיר. ברמה משוגעת.
מה הסטטיסטיקה שאתה הכי אוהב?
אני אוהב את ה-expected value, possession value.
אוקיי, זה
נתון שתוך כדי הקבוצות, כלומר, תוך כדי מהלכים, הקבוצות יכולות לדעת מה האלגוריתם נותן להם תחזית לגבי מה יצא בסוף הפוזיישן הזה. כלומר, הם יכולים לפתוח אייפד בזמן אמת ולהגיד, אם אנחנו נשחק את התרגיל הזה מול ההרכב הזה, זה ה-expected possession value שלו. כלומר, מה הערך שאנחנו הולכים להפיק?
ואיך זה הולך? אנחנו נשיג מזה 2.3 נקודות.
נכון. אתה אומר, אם אני אשחק פיק אנד רול נגד הרכב שכולל את לברון, טריסטן תומפסון וג'ר סמית, כשקווין לאב יושב בחוץ, אנחנו יודעים שההיסטוריה, בסדר, אנחנו מסכמים אותה ואנחנו יודעים איך היא מגנה על פיק אנד רול מול גולדן סטייט. כשגולדן סטייט משחקת בהרכב ספציפי כזה, מה תהיה התוצאה? ולפני כל מהלך אתה יכול לדעת מה יעבוד ומה לא יעבוד, בגלל זה הצוותי אנליטיקס עובדים בצורה יותר אינטנסיבית דווקא לקראת הפלייאוף, כי אתה יכול לזהות את ה-weak spots האלה.
אתה חושב שבשנה שעברה קליבלנד זיהו weak spots בגולדן סטייט, או שזה היה באמת, אתה יודע, גרין הורחק וקרי היה חצי פצוע?
זהו, אני חושב שכתבתי את זה אז אחרי הסדרת גמר, זה הייתה מין דוגמה לזה שהאנליטיקס, אתה יודע, לא סיפקו את הסחורה דווקא בגמר בעונה שעברה, הנוסחאות לא עבדו. זה היה באמת לברון ג'יימס. וזה מה שקורה בפלייאוף הזה גם.
לברון וקיירי, כן.
נכון, סוחב אותם על הגב.
כן, זה קצת מצחיק שאנחנו מדברים עונה שלמה, ובסוף זה מצטמצם לסדרה כזאת של לברון נגד גולדן סטייט, שאף אחד לא קולע ורק כזה, אקסל. ואחרי ארבע דקות שכלום וזה אליפות וזה גוזר הכל, אבל זה היופי בספורט.
או איך אומרים, כדורסל משחקים 48 דקות ובסוף לברון ג'יימס מנצח
ב-40% מסדרות הגמר.
כן, טוב, אדיר, היה אדיר. משתמשים בזה הרבה אצלך?
קורה, כן.
איזה דוקטורט אדיר, אנחנו נפרסם את זה בנייצ'ר או בלא יודע מה, זה היה אדיר. תודה רבה,
היה כיף, תודה,
ביי
ביי ביי.